ואם אפשר לשים שם...
טוב, היום בעצם זה איזשהו שיעור קצת הצידה, הוא ממשיך, אבל זה בהחלט יש פה סטייה קצת הצידה. כלל אחד, כביכול כלל לפחות, שלא מופיע אצלנו בסוגיה, זה עבד כמר עבד. וגם ישנן סיטואציות בהלכה שההוראה היא עבד כמר עבד, שזה לא אחת מההוראות שפגשנו בסוגיות שבהן עסקנו. והשאלה, איפה זה ממוקם ביחס להוראות האחרות? וזה לא רק עיסוק בכלל המסוים הזה, נדמה לי שהוא פותח פה משהו הרבה הרבה יותר רחב, ולכן חשבתי ששווה גם לגעת בו. אז אני אתחיל אולי עם הגמרא בשבועות, בדף ממחת, שהיא מביאה שם מחלוקת המוראים, והראשונים כבר דנו שם בשאלה מה היחס בינה לבין המחלוקת על הנסחה. שרב ושמואל מול רבי אבא שמה, בעצם זה שני דפים קודם, חולקים המחלוקת על הנסחה, ולכאורה זה כן לשיטתם, או שזה ממש הפוך משיטתם, אבל לא יש כאלה שתופסים את הקביעה הזאת עבד כמר עבד, כקביעה שנסובה על המחלוקת על הנסחה. אפילו תוספות אצלנו מזכיר משהו כזה. אבל בסדר, לא נכנסנו לפסיקת ההלכה שם, אז לכן אני לא אחזור. בכל מקרה, הגמרא שמה מביאה מחלוקת בשאלה מה קורה אם יש פה יתומים שטובים יתומים. זאת אומרת, החוב שאבא שלהם היה חייב לאבא של אלה, כאשר מדובר בסיטואציה שהלווה מת לפני המלווה. אם הלווה מת לפני המלווה, אז היה מצב שהמלווה בעצם היה צריך לתבוע את היתומים של הלווה, כאשר תובעים יתומים אז צריך להישבע, ועכשיו באים יתומי המלווה ותובעים במקומו את יתומי הלווה. השאלה אם אדם מוריש שבועה לבניו, לא מוריש שבועה לבניו, עוד פעם, לא חשוב לענייננו הפרטים ההלכתיים. מה? כי כל גבייה מיתומים צריך להישבע. כי איך, היתומים הרי לא יודעים מהי האמת. אז כל אחד בעצם יכול להגיד, אבא שלכם היה חייב לי ולקבל כסף, אנחנו רוצים להגן עליהם. אין לו שטר.
אולי
עם שטר, אולי... כן, לא, אבל שטר כשהוא בידי, אז יכול להיות שהוא, זה ראייה כשהוא לא נפרע, כי אם הוא נפרע זה לא היה בידי. אבל זה בסך הכל הגנה על יתומים, שהם לא יודעים מה לעשות, אז מבקשים מהבן אדם, אנחנו לא שלא ניתן לך את הכסף, אבל לא ייתכן שכל אדם שנפטר ייפטר מלהחזיר את כל חובותיו. מצד שני, אבל לא ייתכן שכל אחד יתנפל על יתומים ויגיד לו שאבא שלהם היה חייב כסף, והם לא יודעים מה לענות לו, אולי הוא צודק. אז כהגנה אנחנו מבקשים מהתובע להישבע. אז התובע, הגובה מיתומים, גובה רק בשבועה. עכשיו גם הוא מת. החוב הזה כנראה היה חוב אומלל, כל מי שקשור אליו מת בסוף. אבל שלא היו שם גם ערבים וכל מיני דברים כאלה, כי אחרת היה שם כנראה אסון בסדר גודל של תלמידי רבי עקיבא.
או ששניהם היו 90 פשוט.
כן, גם יכול להיות. בכל מקרה, אז המחלוקת נוצרת, מה קורה עכשיו עם יתומי המלווה? רבי אלעזר אומר שהם גובים. ורב ושמואל אומרים שלא, אדם לא מוריש שבועה לבנה. אז על זה אומרת הגמרא בעמוד ב', אמר רב חמא אשתא דלוית מר הלכתא לא כרב ושמואל, ולא כרבי אלעזר. היי דיינא דעבד כרב ושמואל עבד. דעבד כרבי אלעזר עבד. זאת אומרת, כל דיין שעשה כמו רב ושמואל זה בסדר, ומי שעשה כרבי אלעזר גם בסדר. הניסוח פה הוא ניסוח מעניין, כי הגמרא אומרת, השתא דלא איתמר הלכתא לא כרב ושמואל ולא כרבי אלעזר. זאת אומרת, הגמרא מסבירה למה פה אנחנו מיישמים את הכלל הזה של עבד כמר עבד. למה? כי אף אחד לא אמר שההלכה כמוהו, ההלכה כמוהו. עכשיו, זה פותח פתח אדיר, כי כמעט בשום מחלוקת בגמרא, הגמרא לא אומרת הלכה כמו מי. במקרים מאוד נדירים, הגמרא אומרת, והלכתא כבתי דפלוני או משהו כזה. ברוב המקרים המחלוקת נשארת פתוחה.
יש לנו כללי פסיקה.
כן, אבל למה כללי פסיקה? אם הגמרא לא אומרת הלכה כמי, לכאורה זה הכלל. כל אשתא דלא איתמר הלכתא כמר ולא איתמר הלכתא כמר, זאת הסיטואציה. בסיטואציות מהסוג הזה, עבד כמר עבד ועבד כמר עבד. לכאורה יש פה כלל גורף. זאת אומרת, בכל מקום שיש מחלוקת בין שני המוראים או תנאים או אפילו ראשונים, בוא נמשיך את זה גם הלאה, העיקרון הוא אותו עיקרון. ולא הוכרעה הלכה בצורה ברורה, צריך להבין מה זה נקרא להכריע הלכה בצורה ברורה, אבל נגיד שיש לנו כבר את האלגוריתם, אולי בסנהדרין או מה שלא יהיה, לא הוכרעה הלכה בצורה ברורה, נשאר פתוח. כל דיין יכול לעשות כמו מי שהוא רוצה, או כמו זה או כמו זה. גם זה עצמו טעון הסבר מה זה אומר. מה זאת אומרת כל דיין יכול לעשות מה שהוא רוצה? לעשות הגרלה? סתם מי שבא לו? מי שיותר גדול בין החולקים? לגבש עמדה משלו? זה המון אופציות. זאת אומרת, מה הרשות שנתונה לדיין? הרשות לגבש עמדה משלו? הוא הרשות לעשות הגרלה, כי שני הצדדים הם צודקים, אתה לא יכול להחליט שמישהו צודק ומישהו לא צודק, אז בעצם מה שתעשה זה בסדר, או שלא. אתה צריך לגבש עמדה משלך, כי אחרת מה האלטרנטיבה אם אני לא אגבש עמדה, נגיד שאין לי עמדה? אז דיני ספקות, אם אתה מוצאים בחזור עליו הראייה, או אני אעשה מדיני ספקות. זאת אומרת, יש הרבה אפשרויות להבין מה זה בכלל הכלל עבד כמערבן, וב' מתי מיישמים אותו. מהגמרה עצמה, המתי מיישמים אותו לכאורה נפשט. כתוב בגמרא, מתי שלא יתמריא לך, אתה לא כמר ולא כמר. זאת אומרת, בכל מחלוקת שנשארת פתוחה, שלא נאמרה הלכה כמו מישהו מהצדדים, בעצם נאמר הכלל עבד כמר עבד. זה מאוד רחב. זה כמעט כל הסוגיות בשס, צריך להבין. זה כמעט כל הסוגיות בשס, אוקיי? זאת אומרת, הכלל הזה הוא מגה כלל. זאת אומרת, זה לא, הוא מופיע רק בשני מקומות בשס. רק פה ובברכות, הפניתי אתכם לברכות. זהו. וברכות זה בכלל בדיני ממונות. אבל מבחינת הניסוח... כן, לא משנה, גם כל דיין כבר ראינו שם שיש שאלה אם זה אי כלל או שזה כלל, אבל ההנחיה הזאת נראית כמו איזושהי מגה הנחיה, מגיע לתת לה איזשהו כבוד הרבה יותר מרכזי, ואת היא שייכת כמעט לכל הסיטואציות. איפה לא? מה? איפה שיש פסיקה, כן, לא, אני אומר, הכלל הזה שכשיש פסיקה כן וכשאין פסיקה לא, איפה הוא לא קיים? על מה הוא בכל זאת הוא לא מדבר? מה עם כל הכללים שראינו עד עכשיו? מה היחס שלו אליהם? כל דלן גבר, שודד דיינה, יהיה מונח. מה עם אלה? למה שם? גם שם לא נאמר הלכה כמו זה, כמו זה. אז בוא נעשה מה ש... מה? ראינו בראשונים, המקרים האלה מגדירים כמעט הכל. כי הבאת מנה שלישי, אבל אנחנו רואים שכל מה שדומה למנה שלישי, שיש ודאי רמאי, שהם לא מוחזקים, לא משנה, לפי הכללים, אבל כל מה שדומה למקרים שמופיעים בגמרא, אז יש כללים מה לעשות איתו. אז מה פשר הניסוח הגורף הזה של הגמרא פה? למה? בוא, זה מה שאני שואל. במה זה לא אותו דבר?
בין הפוסקים יש מחלוקת.
או. בדיוק. בדיוק, זה הנקודה. אבל יש שני סוגי ספקות. יש ספק במציאות. אני לא יודע מי המפקיד של השני מנים ומי המפקיד של המנה. לא יודע מי ירים את הטלית ראשון. אני לא יודע של מי ארבע. כל אלה זה בכלל לא ספק בדין, זה ספק במציאות. אוקיי? ספק במציאות זה כל הכללים שבהם עסקנו עד עכשיו. אוקיי? מה קורה כשיש ספק בדין? כשיש ספק בדין, לכאורה מהניסוח הפשוט של הגמרא כאן, כל הכללים שדיברנו עד עכשיו לא רלוונטיים. ברגע שיש ספק בדין, הכלל הוא עבד כמר עבד. זאת אומרת, הדיין יחליט מה שנראה לו. עוד פעם, תלוי מה זה אומר, עבד כמר עבד, כל האפשרות שאמרתי קודם, אבל לא משנה, מה שזה אומר, זה הכלל, אוקיי? זאת אומרת שכל... עכשיו אני תוחם את התיחום המרכזי פה. כל מה שעסקנו בו עד עכשיו זה ספקות במציאות. אנחנו לא יודעים מי צודק במציאות. אין ויכוח הלכתי. אין פה שני צדדים שאני לא יודע מהי ההלכה. אני לא יודע מהי המציאות. אפשר כמובן להתווכח בהינתן ספק במציאות, מה צריך להיות הכלל ההלכתי. האם זה כל דלי גבר? האם זה יחלוקו? בסדר, זה ברור. אבל אני אומר, ברמה הבסיסית, הספק הוא ספק במציאות. זה לא ספק בדין. על זה דיברה כל הסוגיה עד עכשיו. מה שאנחנו עושים היום בעצם, זה לשאול את עצמנו מה קורה כשיש ספק בדין. על זה עוד לא דיברנו. לא, אמרתי, לכן זה ספק כבר מסדר שני. קודם כל יש פה ספק ראשון של מי הארבע, או של מי הטלית. זה ספק במציאות. על זה נאמרו כל הכללים שלמדנו עליהם עד עכשיו. יכול להיות שתהיה מחלוקת איזה כלל ליישם במקרה מסוים. וראינו שיש מחלוקות בין הראשונים לפחות, או גם בין המוראים בעצם, תנאים גם, יהיה מונח, מול שודה, כן, כל, יחלוקו מול שודה. אז אלה כבר מחלוקות בדין באמת. ושם אנחנו נחזור לפה, אז עבד כמר עבד בעצם, אלא כן, הוכרעה המחלוקת ואז לא, אבל שם כבר, לכן אמרתי, במחלוקות מסדר שני, גם בסוגיה שלנו, הדיון הזה רלוונטי, אבל הסדר הראשון אצלנו בסוגיות שראינו, זה ספק במציאות, אוקיי? וזה שני עולמות שונים, יש ספק במציאות וספק בדין, ספק במציאות זה מה שעסקנו עד עכשיו, ספק בדין זאת פרשייה חדשה. מקובל לחשוב שאין הבדל עקרוני. פרשייה חדשה, זאת אומרת, זה משהו אחר. מקובל לחשוב שספק בדין וספק במציאות בעצם אין הבדל כל כך גדול ביניהם. הכלל המוציא מחברו עליו הראייה נאמר גם על ספק בדין, זאת אומרת, זה לא נאמר דווקא על ספק במציאות. פה נראה לא ככה. פה נראה שכשיש ספק בדין, אנחנו הולכים לעולם הכרעות שונה לגמרי, או למעשה אי הכרעות. אז בעצם הדיין יעשה מה שהוא חושב. אז הוא לא יוציא, זה גם כלל. הוא מוציא בחבורה, עליו הראייה, זהו, כן. זה, עוד פעם, לא ברור, אפשר להתווכח על זה. רוב הפוסקים יגידו שאם זה נפסק בשולחן ערוך, זה נקרא שכן יתבר הלכתה. כי זה נפסק. ברור שלא, כי הגמרא לא יכולה לדבר על שולחן ערוך. הגמרא מדברת על מה שהיה קיים בזמנה, אבל אנחנו מיישמים את זה במקביל גם הלאה. אני באמת לא בטוח שזה נכון.
לא, זה הראש בסדר, זה לא נכון.
כי הניסוח של עכשיו,
הוא מתקן עליו. לא, עכשיו ביחס אליהם, זה לא משנה. העכשיו שלנו זה המאה ה-21, העכשיו שלהם היה המאה ה-50. כן, השאלה אם זה נקרא נפסק, הרי אין סנהדרין היום. אז השאלה מה נקרא נפסק? זה שאנשים חושבים, שרוב הפוסקים חושבים, מה, גדול הדור חושב? לא יודע, מי קובע מי זה גדול? זאת אומרת, יש שאלה גם מה זה נקרא לפסוק, מעבר לשאלת העיתוי. כן, מתי צריך לחיות הפוסק או מתי הוא צריך לפסוק? קודם כל השאלה, מי הוא? מה זה פסיקה בכלל? אז בסנהדרין ברור שזה נכון. אם סנהדרין הכריע, זה ודאי פסיקה, כתוב לא תסור, זה התורה. על זה אין ויכוח. השאלה היא מה קורה כשאין סנהדרין. אז הגמרא מקובל לחשוב שיש לה דין כמו סנהדרין. קיבלנו אותה על עצמנו, כמו כלל ישראל קיבל על עצמו, זה כמו סנהדרין. אחרי הגמרא, כמו שהראש כותב שם, על זה עוד נגיע, זה כבר לא כל כך פשוט. אבל זה אני עוד אגיע בהמשך.
לא, לא הלכתי פעם מהגר של מקור פסיקה.
כמו שאמרתי בשיעור על הפוזיטיביזם, זאת אומרת, חכמים הגיע לפניהם מקרה, כל דלינג כבר, אין לנו מה להגיד פה. טוב, הולכו הביתה. עכשיו באה הגמרא, והפכה את זה לכלל, ועכשיו אנחנו בודקים מתי מיישמים את זה, מתי מיישמים את זה, הופכים את זה לטול. זה בדיוק הנקודה. אבל זה בסדר, ככה זה צריך להתנהל. זאת אומרת, ברגע שעלינו על תובנה חדשה, למה להמציא כל פעם את הגלגל מחדש? בואו נקבע אותה, את זה למדנו. מעכשיו נחשוב על הקומה הבאה, זאת אומרת, זה בסדר שידע הוא מצטבר, לא צריך להמציא את הגלגל כל פעם מחדש. לא, לא משנה, זאת אומרת, ההנחה היא שמאחורי הכלל יש איזשהו היגיון גם. אני אומר, צריך להיזהר לא להיות שבוי שלו, זה גם נכון, אבל כן, זה בסדר שאנחנו לומדים מתובנות שהצטברו בעבר, ואנחנו ממשיכים הלאה ולא כל פעם ממציאים את הגלגל מחדש. אבל כדאי לעשות את זה באופן ביקורתי, זאת אומרת, לא לאמץ as is כל דבר, אלא לחשוב איפה ומתי ועד כמה. בחופן הזה, ניסוח של הגמרא מראה שיש פה איזשהו כלל גורף, ככה אני אומר, פשט הניסוח של הגמרא, שנאמר על כל מקום שלא יתמר הלכתה. שזה אמירה מאוד מאוד משמעותית, צריך להבין, זה ממש עיקרון הלכתי אחד המרכזיים שיש, אם באמת זה כתוב פה. זה כתוב פה ככה בדרך אגב, וזה דבר די מפתיע למצוא אותו ככה פה פתאום, בלי ששמים לב. ואז הגמרא מביא אחרי זה, אמר הפאפה, אשתר הדיאט ולא מקרא קרצה, הגמרא ממשיכה אחרי זה, יש דיין שחשב כמו אבי לזר, יש דיין שחשב כמו אבו שמואל, בסופו של דבר המסקנה היא שעבד כמרבה. זה ה...
איפה הכרונולוגים נמצאים
ברור שזה נוצר אחר כך. רב ושמואל זה דור ראשון של המוראי בבל. אז אני מניח שהכללים האלה נוצרו קצת אחר כך. רוב הכללים האלה, הפרסונליים, הם כללים שמקורם בגמרא. אני לא חושב שיש כלל פרסונלי שנקבע אחרי הגמרא. הגמרא עצמה קבעה על פרסונות מסוימות, כשרבי יוסי חולק על הלכה כמותו מחברה, והלכה כרבי עקיבא מחברה, והלכה כמו רבי מחברו, אבל לא מחבריו. אבל זה הכל כללים שהגמרא מביאה. יש בעירובין, בדף כף זין, כף חת, יש דפים שלמים מלאי כללים פרסונליים. פלוני ואלמוני, הלכה כמו פלוני. מה? יעל קגם, שהלכה כמו רבה, חוץ משישה מקרים, שהראשי תיבות זה יעל קגם. אז זה מה שאומרת הגמרא כאן. הגמרא בברכות העותק הישן יותר, אני חושב, של הקובץ. טוב, הגמרא בברכות גם מביאה מקרה כזה לגבי זמן מנחה, מתי מתחיל זמן, נפסק זמן מנחה ומתחיל זמן ערבית, וגם שם בעצם אנחנו נשארים עם עבד כמר עבד, ושם הראשונים מדברים על זה עוד הרבה יותר מאשר פה, מה זה אומר בעצם, אז ראיתם את זה כבר. לענייננו, כשאנחנו מסתכלים בראשונים על הגמרא בשבועות, הם לא לפניי, משום מה לא יודע, זה כנראה איזה קובץ. לא משנה, זה גרסה קדומה יותר של הקובץ. בראשונים פה יש כמה פרשנויות. הרי מיגש מביא בשם ערך, לא הפניתי אתכם כי זה צריך להיכנס קצת, הוא לא אומר את זה בצורה מאוד ברורה. כן, אז הרי מיגש, אני מקדים רק, הרי מיגש אומר בשם ערך שבכלל זה לא נכון. הלכה כמו רב ושמואל. המימרה הזאת שעבד כמר עבד ועבד כמר עבד היא לא להלכה. היא עצמה לא להלכה, זאת אומרת, בעצם ההלכה היא כמו רב ושמואל. ככה הוא טוען, זה מתוך מהלך הגמרא, לכן לא נתתי לכם אותו, כי זה צריך לעקוב קצת אחרי מהלך הגמרא. כך טוען הרי מיגש וערך. שיטה... מה? לא, לא אני חושב, לא. הגמרא עצמה הוא מראה שהדעה הזאת נדחתה. כן, הגמרא עצמה מביאה את הדעה הזאת, שעבד כמר עבד, אבל גם זאת דעה. והדעה הזאת לא נפסקה להלכה. עבודה לא, לא הוסיפה לה, יש שם איזה חלק בגמרא קודם, שמהם נראה שבעצם סתם הגמרא אומרת שכן הלכה כרב ושמואל. עכשיו יש הפוסקים האחרים, הבאתי לכם את הרמב״ם, את הראש, את הריף, הם גם תופסים חלקית את העניין הזה. זאת אומרת, הם אומרים הלכה כרב ושמואל, אבל אם עשית כמו רבי אלעזר, אני לא יכול להגיד שעשית משהו מופרך. זאת אומרת, מעשיך קיימים, אוקיי? זו אמירה שבעצם אומרת הלכה כרב ושמואל. אבל לדבריו, לשיטתו של רבי אלעזר, יש מעמד הלכתי, זה לא נדחה לגמרי. אז אם יש איזשהו דיין שבכל זאת עשה את זה, אני לא יכול להוציא את הממון ולהגיד, זה פשוט טעות, הממון חוזר, הפסק דין מתבטל. כן. הוא מסביר את העבד כמר עבד, מהשיטות האלה של הראשונים קצת נראה שבאמת מדובר פה לא בכלל גורף, צריך להבין. כי הם בעצם אומרים, זה ספציפי לפה, הם פשוט אומרים, הלכה כמו רב ושמואל, ופה הגמרא מציינת שלא פסקנו את ההלכה בצורה חד משמעית, כמו בכל מקום, אלא פה, אם דיין עושה כמו רבי אלעזר, בדיעבד זה גם יהיה בסדר. אבל אז די ברור שזה לא כלל. זה לא שבכל מקום שלא נאמרה ההלכה, אנחנו יכולים לפסוק ממי שאנחנו רוצים, הפוך. גם פה נפסקה ההלכה, למרות שהיא לא נאמרה. רק להפך, פה יש קולה, לא חומרה. אז פה יש קולה שאומרת שבסדר, אבל אם דיין בכל זאת עשה כמו רבי אלעזר, במחלוקת המסוימת הזאת, אי אפשר לבטל את הפסק שלו. לעומת שאר המחלוקות שבהן לא. מה שאנחנו פוסקים, אנחנו פוסקים, זהו, דיין לא יכול להחליט לעשות משהו אחר. זאת אומרת, מהגישה של הריף, הרמב״ם והראש, שזה כמובן שלושת עמודי ההוראה של השולחן ערוך, נראה שאין פה איזשהו כלל גורף. בסדר? אלא... זה נקודה חשובה, כי זה לא כתוב שם, אבל זה די ברור שזה מה ש... זה מה ש... הסאבטקסט. זאת אומרת, מעבר לזה שיש פה אמירה פחות קיצונית, בעצם יש פה פסיקת הלכה, זה לא נכון שכל דעה נשאר לעשות מה שהוא רוצה. רק נכון שאנחנו מכירים בלגיטימיות של הדעה שנדחתה. היא לא נדחתה לגמרי, זו דעה אפשרית. וזה דבר אחד. דבר שני, נראה שזו פסיקה ספציפית למחלוקת הזאת. זה לא כלל. אז זה הופך להיות הרבה פחות דרמטי ממה שתיארתי קודם. נדמה לי שהראש, אני לא זוכר, מישהו מהראשונים כותב שזה באמת רק לפה. מישהו מהם אפילו אומר את זה, נדמה לי, אם אני זוכר נכון, זה רק לפה. אני לא בטוח, אבל נדמה לי ככה. מה? כי המסלוח של הגמרא הוא לא כזה. כל אחד, כן, אשתא דלאית בר הלכתא לא כרב ושמואל ולא כרבי אלעזר. ועבד כמר עבד, ועבד כמר עבד, זאת אומרת, הגמרא מנמקת, למה? כיוון שלא נאמרה הלכה כרב ושמואל, ולא כרבי אלעזר, אז כל דיין יכול לעשות מה שהוא רוצה. אם מביאים את הנימוק הזה, אם זו דוגמה ספציפית לכאן, הגמרא הייתה צריכה לכתוב. לא, לא רק האשתא, אלא כל ההקדמה. אבל אם זה היה כלל ספציפי לפה, אני הייתי כותב את זה אחרת. הייתי אומר, והלכתה, עבד כמר עבד, ועבד כמר עבד. אבל הגמרא מנסה להסביר למה זאת הלכתה, עבד כמר עבד, ולמה? כי לא אמרו הלכה כמו זה, ולא אמרו הלכה כמו זה. זה ההסבר. אז אם זה ככה, אז בכל מקום שלא אמרו הלכה כמו זה והלכה כמו זה, המסקנה היא שעבד כמר עבד. לא, לא רק האשתא, אלא כל המשפט עם האשתא. לא, לא, האשתא, עכשיו, כעת, שלא נאמרה הלכה כמו זה ולא נאמרה הלכה כמו זה. אז מה אנחנו אמורים לעשות? עבד כמר עבד ועבד כמר עבד. אז נראה שבכל מקום זאת ההנחיה, בכל מקום שלא נאמרה הלכה פה ופה. כל ההקדמה הזאת היא הקדמה שמצביעה על זה שמדובר פה על כלל, גורף, לא על הכרעה מסוימת למקרה המסוים הזה. אני אומר עוד פעם, הריף, הרמב״ם והראש לא למדו כך.
יש משנה בספר עדויות, היחיד ורבים, גם הנאמרה, דעת היחיד של הרבים. יש לי מיטה, הרייפת שם עושה שינוי בגרסה, כדי שאם יבוא בית דין וירצה לסמוך על דעת היחיד, ידע שיש
לנו לסמוך. נכון, במשנה זה לא כתוב. במשנה כתוב שאם יבוא לפנינו דעה אחרת, שנדע למי לשייך אותה. שלא נחשוב שהיא צודקת. אנחנו כבר יודעים, זו דעת יחיד שנדחתה. הרייבד רוצה להגיד שאנחנו נוכל לסמוך על דעת המיעוט, בשביל זה הביאו אותה. ואז זה באמת אומר שיש עבד כמר עבד אפילו במחלוקות שהוכרעו. כי הדיין בעצם יכול לסמוך על דעת המיעוט. רק לא בטוח, נכון, רק לא בטוח אם הרייבד מתכוון לומר לכל דיין, או שהוא מתכוון לבית דין הגדול. כי בית דין הגדול ודאי יכול להכריע הלכה אחרת. גם אם בית דין גדול קודם, אם בית דין גדול קודם הכריע, יכול לבוא בית דין גדול אחר ולהכריע אחרת. אין מניעה, זה בסדר, בית דין גדול תמיד יכול לחלוק. זהו, זו שאלה, לא, חוכמה ובמניין זה רק דרבנן, בדאורייתא לא צריך גדול בחוכמה ובמניין. רק לשנות את הלכה דרבנן צריך בית דין גדול בחוכמה ובמניין. לשנות הלכה דאורייתא כל בית דין גדול יכול. כל סנהדרין. אוקיי, אז אני אומר, זה, הראשונים קצת מוציאים את העוקץ מהמהפכניות של הקביעה פה של הגמרא. אבל תוספות בבבא בתרא לא כך. תוספות בבבא בתרא מאוד ברור שהוא למד אחרת, נכון? הגמרא שם עוד פעם מדברת, לא רציתי שתיכנסו שם כי זה גמרא מסובכת, לא בכוונה, לכן אמרתי לכם שתדלגו. זה שדה שאנחנו מכרנו אותה ואני הגדרתי שלושה מיצרים שלה, ושאלה מה יש במיצר הרביעי ומה התכוונתי. סובה עכשיו, לא משנה. אוקיי. אז זה באמת יכול להקל, אני לא יודע איך. בכל אופן, לענייננו הגמרא שם בסופו של דבר אומרת על שניים מתוך המקרים ששודה דדיינה. בסדר? זה שאיתמר ללאי גיסה ואיתמר ללאי גיסה שודה דדיינה. עכשיו, שודה דדיינה זה מקרה מעניין, כי לכאורה שודה דדיינה זה כמו עבד כמר עבד, לא? שאלתי אתכן, הרי מה ההבדל בין שני הכללים האלה? אה? אתה שומע? מה, שודה? כן, שודה זה ספק במציאות. כן, אבל אולי גם בספק בדין, מה הוא אומר? שודה דדיינה. הרי שם זה ספק בדין, הגמרא בבבא בתרא, נכון? יש דעה שאומרת שהוא התכוון לזה, ויש דעה שאומרת שהוא התכוון לזה. כמובן, היסוד של המחלוקת בדין היא מחלוקת במציאות, למה הוא התכוון. אבל כבר יש שתי דעות, אחד אומר שבמקרה שהוא אמר כך הוא התכוון לזה, והשני אומר שכשהוא אמר כך הוא התכוון לזה, אז כרגע מבחינתנו זה מחלוקת בדין, לא במציאות. שכשמישהו אומר כך, למה מבחינתנו הוא התכוון? זו לא שאלה מה הוא התכוון באמת. מה הוא התכוון באמת, זאת השאלה שעמדה לפני הראשונים שחלקו. אחרי שהם חלקו, יש לפנינו כבר שתי דעות. עכשיו זה כבר הפך להיות ספק בדין. אגב, גם ספק בדין מחולק לכמה סוגים. יש ספק בדין שאני מסתפק מעדין במקרה כזה, ויש מה שנקרא ספק דרבותא, ספק בין רבותינו. זאת אומרת, יש כבר פוסקים שאמרו, ואז המחלוקת היא לא בשאלה מהו הדין סתם, אלא המחלוקת היא האם ללכת עם הרמב״ם או ללכת עם הרשב״ם, ללכת עם רב ושמואל או ללכת עם רב אלעזר. זה מה שנקרא ספק דרבותא, ויש לפעמים הבדלים הלכתיים בין ספק בדין לבין ספק דרבותא, ולבין שני אלה לבין ספק במציאות. בכל אופן, אז במקרה הזה יש פה עכשיו ספק בדין, אחרי שכבר נאמרו צדדים לכאן ולכאן, והגמרא אומרת שודה דדיינה. עכשיו, מה זה שודה דדיינה? בואו רק בשביל הרקע. רגע, בואו קודם כל נשלים את התוספות רק כדי שנשלים את מה שאמרתי קודם. אז תוספות מדבר על, אמרתי לכם, תעברו מהר על ההתחלה שלו. התמעלה הגיס השודה, אגב זה בעלמה בכל דוח תאמרין אנחנו מוצאים מחברו עליו הראיה. עוד פעם, זה בעצם תוספות שקשור לתוספותים שאנחנו ראים, נכון? מתי הם מוצאים מחברו, מתי שודה דדיינה, הוא מתחיל לעשות חילוקים כאלה, והוא נכנס ממש לחילוקים שדיברנו, באופן עקרוני הוא נכנס למפה הקודמת שלנו. בין אחד המספקה בעובדה יחיאבי, כן? כגון דלאל, דאמרי דיקה סעד אלמר ויקה סעד אלמר, אחד דקאי מעלה הרתיקו, בין מספקה לנבדינה. והמוצאים מחברו עליו הראיה קיים, גם כשיש ספק בדין, וגם כשיש ספק במציאות. אין הבדל ביניהם, כי תוספות מרגיש שפה מדובר על ספק בדין. לכן אומר תוספות, אז מה הבעיה? גם בספק בדין, הכלל הוא המציא מחברו עליו הראיה. פה אנחנו אומרים שודה, למה? אלא שכאן נראה לחכמים לעשות שודה. לא מסביר למה. כאן נראה לך חכמים לנסות שוב. זאת אומרת, יש פה איזשהו מקרה, עוד פעם קשור לפוזיטיביזם שדיברנו עליו, אני לא יודע להפיין אותו, אני לא יודע להגיד לכם מהו הכלל, אבל פה חוש הריח שלי אומר שלא נכון. פה צריך לעשות שוב, בלי לקבוע כלל. זה עוד פעם מראה לנו שההתייחסות פה היא התייחסות למקרה, זה לא להכניס אותו לתוך תבניות, אם יש ודאי רמאי, אין ודאי רמאי, מוחזקים, לא מוחזקים, זה הכל בא אחר כך. תוספות אומר, פה אני אפילו לא מצליח להכניס את זה לתבנית. פשוט זה חכמים, היה נראה שבמקרה כזה נכון לעשות שודה. מי שלא מחזיק. גם בספק בדין, מישהו מחזיק בממון, ואת, נגיד שאת תובעת אותי על הפלאפון הזה. נגיד שאני מחזיק בפלאפון הזה ואת תובעת אותי, בסדר? עכשיו, בטענות המסוימות האלה יש ספק בין שני פוסקים. יש פוסק אחד שאומר שאת צודקת ופוסק אחר שאומר שאני צודק. אז זה ספק בדין, אבל עדיין אני מוחזק בפלאפון הזה. אז המוציא מחברו עליו הראיה. למרות שזה ספק בדין ולא ספק במציאות, הכלל הוא המוציא מחברו עליו הראיה. את תצטרכי להביא ראיות בשביל להוציא ממני את הפלאפון. אותו דבר. זאת אומרת, זאת אומרת, אין הבדל. גם ספק בדין, גם ספק במציאות, הולכים אחרי המוחזק. אז למה פה שודה? כי נראה לך חכמים שפה לא נכון לעשות את המציאות הזאת. פה שודה. אוקיי? ואז הוא ממשיך, גבי קידשה ב-20 ונתן ללמד לחצאים, כל מיני מקרים כאלה, אז יחלוקו והיינו חולקים, והמוציא מחברו עליו הראיה לא אומרים, וסומכוס, לא מכלים, נכנסים לכל, אני עוד פעם, בכלל לא נכנס לכל העניין, אז אני רק מנסה להראות לכם את מהלך הדיון. תוספות מכניס את כל העסק הזה לתוך הסיפור שלנו, שלמדנו עד עכשיו. כל השודה והמוציא מחברו, ואמונח, כן, יחלוקו, הוא מכניס את העניינים האלה לפה, ולא אכפת לו ספק בדין, ספק במציאות. אבל, אחרי שהוא גומר את כל הסיפור הזה, הוא מסיים, הוא אומר כך, ואיך הדלו מפרש גמרא מידי, אבל איפה שהגמרא לא אומרת כלום, אין פה מישהו אחד שאמר כך ומישהו אחד שאמר כך, אלא משאירים פתוח. כן? במצב כזה, איתלן למימר, המוציא מחברו עליו הראיה. ואיך הדלו יתמרין לך את הלא כמר ולא כמר? אם הגמרא לא אמר כלום, אז המוציא מחברו עליו הראיה, גם בספק בדין, כמו שהוא אמר למעלה. ואיך הדלוית מעריך את הלא כמר ולא כמר, זאת אומרת, במקום שבו הגמרא הביאה שתי דעות, היא דנה על זה, אבל לא הכריעה הלכה. אומר התוספות, הוא סביר עלי לדיין כחד מניו, ועבד, ועבד, ועשה את מה שהוא חשב, מהי דעבד, עבד. מה שהוא עשה, עשוי. דאחי אמר בפרק כל המשבעים, ואז הוא מביא את הגמרא שראינו, השת הדלוית מר, לא כמר ולא כמר, דעבד כמר עבד, ודעבד כמר עבד. והיא מספקה לדיין כמה נלחתה, המוציא מחברו עליו הראיה. מה תוספות אומר? תוספות פה הולך נגד הראשונים שראינו בסוגיה אצלנו, נכון? תוספות בעצם אומר, זה כלל גורף. בכל מקום שלא נאמרה הלכה, יש שתי דעות ולא נאמרה פסיקת הלכה ביניהם, צריך ליישם את ההוראה של הגמרא בשבועות, המוציא מחברו עליו הראיה. עבד כמר עבד. אבל, הוא גם מסביר מה זה, עבד כמר עבד. נכון? א', אמרנו שיש שתי שאלות שאנחנו שואלים. מתי מיושם הכלל הזה? ומה תוכנו? מה זה נקרא עבד כמר עבד? לגבי מתי מיושם הכלל, אז ראינו ריף ראש ורמב״ם שאומרים רק במקרה המסוים הזה. זה לא כלל גורף. תוספות אומר, לא, זה כלל גורף. כל מקום שלא נאמרה הלכה, בין שתי דעות. לגבי תוכן הכלל, גם תוספות מסביר פה. מה תוכן הכלל? שהדיין יכול לגבש עמדה עצמאית. במקום שנפסקה הלכה, עם כל הכבוד לעמדתך העצמאית, אתה צריך לנהוג כמו ההלכה שנפסקה. אבל במקום שלא נפסקה הלכה, ויש שתי דעות, כי אם אין שתי דעות, אז המוציא מחברו עליו הראיה. אבל אם יש שתי דעות ולא נפסקה הלכה, אז אתה בעצם צריך לקבוע את דעתך שלך. אם אתה חושב כמו הרמב״ם, תנהג כמו הרמב״ם, אפילו שיש מחלוקת מול הרשב״א. ואם אין לך עמדה משלך, המוציא מחברו עליו הראיה. השאלה היא, את אומרת, אם הוא אומר את זה רק בדיעבד או לא, לא יודע, יכול להיות שאת צודקת. לא בטוח, יכול להיות. יכול להיות. אבל בכל מקרה, אבל הוא תופס... לא, לא. כן, יש פה איזושהי מנגינה. יש פה איזושהי מנגינה של דיעבד קצת, אני מסכים, למרות שעל פניו לא נראה למה, כי... אם הוא תופס את זה ככלל גורף, אז זה כלל גורף, מה... אם הוא היה פתור, היה פתור. כן, נכון. אם הוא פסק, אז מה שאמר... כן, אבל לפעמים זה משמש גם בצורה של עמים. כן, אם הוא פסק, אז מה שהוא פסק זה בסדר, כי זה מה שהוא חושב, שיעשה את זה. לא בטוח, אני לא יודע. לא ברור.
לפי מה שאמר הקומץ
שיעורים
על
התוספות,
הוא אמר שמדובר
פה
דווקא
ביודע
להכריע.
כן, בסדר, נדבר על דיין שיודע להכריע כרגע. צריך להבין גם מה זה נקרא יודע להכריע, דרך. אז התוספות בעצם אומר שבכל מחלוקת שנשארה פתוחה, לפחות בדיעבד אם נקבל את הסייג של נועה, אז הדיין יכול להכריע לפי מה שנראה לו, לפחות אם הוא ברח, היא נקבל גם מה שידית העירה, ואם אין לו עמדה משלו, אז המוציא מחברו עליו הראיה. אז אם אני חוזר, אז מה זה, ואיך הדלא מפרש גמרא מידי, איתלן למימר המוציא מחברו עליו הראיה. ואיך הדלא יתמריך את הלא כמר ולא כמר, וצפירה לילדיין כחד מניו, ועבד כמר עבד, ועבד עבד כמר עבד. מה ההבדל בין שתי האמירות האלה? למה למעלה הוא כותב המוציא מחברו עליו הראיה, ופה הוא מחלק אם הדיין יודע, הדיין לא יודע. זאת אומרת, המקרה הראשון זה כשהגמרא לא אומרת כלום, והמקרה השני כשעוברים מובאות שתי דעות ולא הוכרע. ואם הגמרא לא אומרת כלום, אסור לי לגבש עמדה משלי. להפך, קל וחומר שאני אגבש עמדה משלי. אם הגמרא לא אומרת כלום ואין שתי דעות, אז אני הראשון שמתלבט בזה, אז מה הבעיה? אז למה אם שיש שתי דעות אני לא אעבוד עם הכללים הכתובים? למה? אני שואל למה, מה ההבדל? מה זה משנה אם הגמרא הביאה את שתי הדעות, או שהשאירה את זה פתוח, או לא התייחסה בכלל עדיין, אני יכול לגבש עמדה משלי ולנהוג כמו שאני חושב. אני נדמה שתוספות לא מתכוון לומר פה שני דברים. זה אותו דבר. ובאופן כללי דע לך שגם בספק בדין, הכלל הוא המוציא מחברו עליו הראיה. אבל, אם יש שתי דעות, והוכרעה הלכה כמו אחת הדעות, אז ודאי נוהגים כמוה. כל מה שאמרתי, המוציא מחברו עליו הראיה, זה כשלא הוכרעה בין שתי הדעות. וגם במקרה כזה, אם לדיין יש עמדה, אז הוא לא חייב לפסוק המוציא מחברו עליו הראיה. הוא יכול ללכת עם מה שהוא חושב. זה לא הנגדה. זה אותו דבר. זה הכל... לא, שתי הדעות לא קשורות למוציא מחברו. שתי הדעות, כל אחת אומרת מה שהיא אומרת. רק אחרי שיש שתי דעות, עכשיו הוא מוחזק, מה אני עושה איתך? אז אם לי אין עמדה משלי, המוציא מחברו עליו הראיה. אם יש לי עמדה משלי, אז אני פוסק כמו שאני חושב. אוקיי? זה הערה מעניינת, מי שהזכרתי פעם את השח, השח בקונטרסט כפו כהן, הוא מדבר על השאלה, הזכרתי את זה פעם, שתפיסה לא, בנסחא דרבי אבא בעצם הזכרתי את זה, תפיסה אחרי שנולד הספק לא מועילה. אם יבוא מישהו ויתפוס ממני את הממון שאני מחזיק, לפני עיניהם של הדיינים, הוא לא יהפוך להיות מוחזק, נכון? המוחזקות נקבעת ברגע שאנחנו מגיעים לבית דין, זה רגע לידת הספק. תפיסה אחרי הרגע הזה לא תשנה את הסיטואציה. תפיסה מועילה רק לפני שנולד הספק. אז השח מאיר שם, מה קורה אם יש ספקא דרבתא? כי מחלוקת בין הרשב"א לבין הרמב"ם למשל. במקרה לפני דיין, שהיו במאה ה-21, והוא יודע שלגבי המקרה הזה יש מחלוקת בין הרמב"ם והרשב"א. האם יש משמעות למוחזקות? הרי המוחזק הזה תפס את החפץ אחרי שנולד הספק. הספק נולד במאה ה-12. רגע, אז הרשב"א אומר, הספק נולד במאה ה-12, כשהרשב"א והרמב"ם נחלקו. אז בעצם אין משמעות למוחזקות בכלל בספקא דדינא. אז אומר השח, לא נכון. בדיוק בגלל העיקרון הזה. כי הדיין למעשה הוא קובע אם יש או אין ספק. זה שהרמב"ם והרשב"א חולקים, זה לא אומר שאני חייב להיות בספק. הם חולקים, שיהיה להם לבריאות, מה זה קשור אליי? אם יש לי עמדה ואני חושב כמו הרשב"א, אז אני לא בספק. אם אני בספק ואני לא יודע מי מהם צודק, אז אכן זה מצב של ספק, אבל הספק הוא לא כי הם חולקים, אלא כי אני לא יודע מי צודק, הספק נולד אצלי, לא אצלם. אז רגע, לידת הספק הוא אצל הדיין של עכשיו, ולא אצל הרשב"א והרמב"ם אז. וזה בעצם להגיד אותו דבר כמו תוספות כאן. לא מזכיר את התוספות הזה, אבל זה בעצם מה שהוא אומר. שלמעשה הדיין, זה שיש מחלוקת הרשב"א והרמב"ם, אז מה? הדיין שמגיע לפניו הדין, הוא צריך להכריע, לפי מה שנראה לו. אלא מה, אם אין לו עמדה, אז הם מוצאים בחברו, עליו הראיה. זה אם אין לו עמדה, אבל אם יש לו עמדה משלו, אז מה? היום זה לא ככה. היום כשבאים לבית דין, אתם יודעים, מחלוקת הרשב"א והרמב"ם, זה ספק ודנים בדיני ספקות. אני לא מקבל את התפיסה הזאת. דיין צריך להכריע כמו שנראה לו. אין סמכות אחרי הגמרא. יכול להגיד, אני לא מספיק משוכנע בשביל ללכת נגד רוב הראשונים. זה לגיטימי. אבל זה בגלל שאתה לא מספיק משוכנע, זה לא בגלל הראשונים. ואם אתה כן תהיה מספיק משוכנע, אז תלך נגדם. בסדר? זה היה...
זה מה שראינו בראש, מה שפסקות גיורים חסימת.
כן, נגיע לראש ונגיע לקובץ שיעורים, אני הולך שלב. אז תוספות בעצם אומר שתופס איזה כלל גורף, והכלל הזה תפקידו לא... יש גם, וגם לגבי תוכן הכלל הזה, יש פה איזשהו דיון. כי לגבי שודה, זה הספקתם כבר לראות, נכון? שיש מחלוקת רש"י ורבנו תם, הראש מביא את זה. מה זה שודה? שודה זה תעשה מה שאתה רוצה, תעשה הגרלה, תן לחבר שלך ורבנו תם. רש"י אומר שתעשה מה שנראה לך, אוקיי? מה שנראה לך צודק, נגיד, הצדק הטבעי, או מה שאתה מתרשם, גם אם אין ראיות. זה שתי אפשרויות בדין של שודה. מה זה בעבד כמר עבד? בעבד כמר עבד, יש כאלה שרוצים לומר, גם בעיקר במנחה, דרך אגב, ספק על מנחה וערבית, יש הרבה פוסקים שאומרים, עבד כמר עבד זה לא תעשה כמו מה שאתה חושב, אלא תעשה מה בראש. כי שתי הדעות לגיטימיות, זאת אומרת, שניהם צודקות באותה מידה. לכן מה שתעשה זה בסדר, לא? אתה יכול לעשות כמו רבי יהודה למרות שאתה חושב כמו חכמים. זה לא משנה, כי זה שאתה חושב כמו חכמים זה לא מעניין את אף אחד. האמת היא שתיהם. מה שאתה חושב גם כן לא משנה, לא מעלה ולא מוריד. האמת נפסק להלכה כשניהם. זאת אומרת, לכן אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, לא כמו מה שאתה חושב, אלא כמו רבנו תם בשודה. תעשה מה שנוח לך, תעשה מה בראש שלך, מה שאתה רוצה. זה כמו רבנו תם בשודה, לא כמו רש"י בשודה. ככה הם מפרשים את עבד כמר עבד.
זה שהכניסו איך שבת כמו רבנו תם.
זה כל הכנסה שבת. נכון, אם אתה מכניס שבת
מונח,
זה כבר לפני, כי
זה כבר אתה
הולך
לשני איך לא. רכי ותרי רכשי, כן, אתה רוקד על שתי חתונות. רוכב על שני סוסים. דומה. בכניסת שבת, אם אתה מתפלל מוקדם, פלג המנחה, זה תלוי במחלוקת רבי יהודה וחכמים, והשאלה אם אני יכול לפסוק כמו שניהם בתרתי דסתרי. זאת אומרת, מתפלל גם מנחה וגם, לא, גם מנחה וגם ערבית באותו פרק זמן. אולי את ערבית לפני מנחה בכלל. כי אני יכול להתפלל ערבית באופן שזה כבר לא זמן מנחה, ולהתפלל אחרי זה מנחה באופן שזה כן זמן מנחה, לפסוק כמו רבי יהודה. הרי מותר ללכת כמו שניהם. אז הראשונים, הרבה ראשונים אומרים שבתרתי דסתרי אסור לעשות את זה. על זה יש הרבה דיונים בפוסקים. איך להתייחס לעבד כמר עבד שם? מה? בסדר. כל האפשרויות עולות שם. כל האפשרויות עולות שם. זה שודה. אבל אני אומר, מה זה עבד כמר עבד? עבד כמר עבד גם כן. יש כאלה שאומרים, מה זה עבד כמר עבד? פסקנו ששני הצדדים לגיטימיים, שני הצדדים צודקים, אין פה צודק וטועה. כיוון שכך, מצידי אתה דיין תעשה הגרלה, כמו רבנו תם. זה מה שאתה רוצה. כי כל מה שאתה רוצה הוא לגיטימי. אפשרות אחת לפרש את זה. אפשרות שנייה, רגע, אפשרות, כן, גם בשבועות.
אבל היום או שהם יוצאו או שמישהו.
לא, תעשה מה שאתה רוצה. דיין יחליט שעשה מה שהוא רוצה, כן. כן, כן, זה התפיסה. זה אפשרות אחת.
ואז זה כמו שודה.
ואז זה כמו רבנו תם בשודה. אפשרות שנייה זה לעשות כמו רש"י בשודה. שלהגיד, תעשה מה שסביר בעיניך. אפשרות שלישית זה לעשות מה שתוספות אומר, שזה לא כמו רש"י בשודה. מה ההבדל בין רש"י בשודה לבין מה שתוספות אומר כאן? רש"י בשודה דרייני אומר, תעשה מה שהצדק הטבעי אומר. מה שנראה לך הגיוני, מה שמייק סנס. תוספות פה אומר, תעשה מה שנראה לך נכון הלכתית. אתה הרי מכריע הלכה בין שתי עמדות הלכתיות. לכל אחת יש נימוק. נגיד שאני מריח שהוא צודק. זה שודה של רש"י, זה לא תוספות. תוספות אומר, אל תלך עם חוש הריח שלך. תלך עם הסברה ההלכתית שלך. אם אתה חושב שהרמב״ם צודק, תלך איתו. זה לא התרשמות מבעלי הדין, זה התרשמות מהרמב״ם והרשב"א. לא משנה, כן, או המוראים. זאת אומרת, תעשה כמו מי שאתה חושב הלכתית, לא כמו מה שאתה חושב שהצדק במקרה הזה. רש"י בשודה עדיין משאיר את זה בשדה הספציפי של המקרה כאן. בשדה של המקרה כאן, תריח מי נראה לך הצודק. ותלך איתו. תוספות אומר לא, תכריע את המחלוקת ההלכתית. כשיש מחלוקת רשב"א ורמב"ם, תכריע אתה מי נראה לך צודק, ותפסוק על פי ההכרעה שלך.
כי זה לא המציאות.
נכון. בדיוק.
לא משנה מה המקרה שיבוא לפניך, אתה צריך לדעת מה אתה פוסק הלכתית.
למה? כי שודה דדיינה, בדיוק. כי שודה דדיינה באמת מדבר על מקרה שספק הוא במציאות. ספק במציאות, מה שייך לעשות, תגבש עמדה הלכתית ותחליט. אין לי עמדה הלכתית, השאלה היא מציאותית. לכל היותר, תפעיל את חוש הריח שלך מה המציאות הנכונה. זה מה שרש"י אומר בשודה. אבל אצלנו הרי הספק מדובר על ספק הלכתי. לשני הצדדים ההלכתיים, כל אחד יש נימוקים. עכשיו, יכול שאתה סובר כמו הרמב"ם, יכול שאתה סובר כמו רשב"א, או אתה סובר כמו רב ושמואל, או כמו רבי אלעזר. אז תחליט מה שאתה חושב, ותפסוק לפי מה שאתה חושב, ותפסוק הלכה. לא שתריח מי צודק פה, האם יש חוב או אין חוב. בדיוק. זה לא משנה באיזה מקרה, זה לא חוש הריח ביחס לבעלי הדין שעומדים מולו. אלא תפסוק הלכה במקרה שבא לפניך. לכן זו אופציה שלישית, זה לא כמו אף אחת משתי האפשרויות של שעודה, והיא מבטאת את הנקודה שאנחנו מדברים פה על ספק בדין, ולא על ספק במציאות. השעודה הרגיל נאמר על ספק בדין, על ספק במציאות, סליחה, לא על ספק בדין. מה? למה? עבורי. כי לי יש עמדה כמו אחד הצדדים, אבל דיין אחר יכול להחליט כמו השני. כן, ודאי. כל דיין יעשה מה שהוא מבין. מה? זה השאלה. זאת אומרת, יש כאלה שרוצים לומר שמה שזה אומר שבעצם שני הצדדים צודקים. הגמרא פסקה פוזיטיבית, שני הצדדים צודקים. וכיוון שכך, מה שתעשה זה בסדר, לא אכפת לי איך תבחר. גם מי שאומר תפעל לפי חוש הריח שלך, אפשר היה להבין את זה כך. תפעל לפי חוש הריח שלך, כי הלכתית שניהם צודקים. אפשר היה כמובן להגיד לא, כיוון שאני לא יודע להכריע, אז לפחות תעשה את חוש הריח, את הכרעה סבירה. אפשר היה להבין לא, לא שני הצדדים צודקים, אלא הגמרא החליטה לא להכריע. זה לא מה ששני הצדדים צודקים, זה מה שהגמרא החליטה לא להכריע. עכשיו, אתה הדיין, בא מקרה לפניך, יש עליך חובה להכריע, תכריע. כי אתה יכול להכריע, תכריע. כל דיין כבר ספק במציאות, איך הדיין יכריע? למה שלא הדיין ספק במציאות? לא, בשוד הדיין לא אומרים הכרעה. בשוד הדיין אומרים או כמו רשי או כמו רבנו תם. רק בעבד כמר עבד, תוספות מסביר שזה הכרעה. זה כל מה שהראשונים אצלנו מדברים. חלוקה יכולה להיות אמת או לא, אלה כל החלוקות האלה. זה בתוך השדה שדיברנו עליו קודם. זה כל החילוקים שעשינו בסוגיה. זה מה שכל החילוקים שעשינו בסוגיה הקודמת. אם החלוקה יכולה להיות אמת, יש ודאי רמאי, מוחזקים, לא מוחזקים, דררה דממונה, בדיוק. זה נכנס לתוך מערכת הכללים של שם. כן. לא הכל מותר, הדיין יחליט מה שהוא חושב. לא, מה שהוא רוצה זה תפיסה אחת. מה שהוא חושב. ומה היום בבית משפט קורה? אותו דבר. נכון, זה באמת מה שהוא. באים לפניו, הוא מעל כולם, כן? זה משמעותו של דיין. הוא ממונה כדי להחליט. הוא המחליט, אנחנו באים לפניו. אנחנו באים אליו כדי שהוא יחליט, אז אם הוא יחליט, צריך לתת לו את הכלים להחליט, את הסמכות להחליט, כן? הבעיה הגדולה זה מה שהיום בעולם המשפטי מוטרדים מוודאות במשפט. זאת אומרת, אתה יודע שבמקרה מסוים, בעצם הדיין יכול לעשות משהו מתרשם, אז לך תדע, זה תלוי לפני איזה דיין אתה מגיע. וזה מצב שמערכת משפטית לא אוהבת. מערכת משפטית אוהבת שיש ודאות, זאת אומרת שאתה יודע, הפסיקה היא ברורה, הדיין בסופו של דבר צריך רק להחליט איזה דין ליישם, אבל זה לא באמת עובד. ברור, כי הרי התרשמות מעדים זה באמת עניין סובייקטיבי, אי אפשר להפך. במובנים האלה מערכת המשפט של היום היא הרבה פחות ודאית מאשר ההלכה. הרבה יותר משאירה להתרשמות של השופט מאשר ההלכה. ההלכה הרבה יותר מכתיבה לדיין מה לעשות. בעולם המשפטי, הייתי פעם באיזה משפט תעבורה כזה, בתביעות קטנות כאלה. השופט נתן לנו נאום שלם שם, ברוב חוצפתו, נתן לנו נאום שלם שם, חברים, דעו לכם. אנחנו לא משפטנים, אז הוא מסביר לנו. לא יעזור לכם כלום, לא תצליחו להרער על מה שאני אומר. שום דבר, תשכחו מזה. למה? הוא נותן לנו שיעור חינם במשפטים. למה? בגלל שבעצם אני אכתוב בפסק הדין, לא שיקול משפטי, אני אכתוב בפסק הדין, כך התרשמתי משני הצדדים. ועל התרשמות אי אפשר להרער. כי העדים עצמם לא מופיעים בפני אינסטנציית הערעור. אינסטנציית הערעור צריכה לבדוק את השיקול המשפטי של האינסטנציה הנמוכה יותר. אבל אם האינסטנציה הנמוכה אומרת, ככה אני התרשמתי, שהוא דובר אמת והוא לא, אי אפשר להרער על זה. אלא במקרים מאוד מאוד נדירים. ואז בעצם הוא אמר לנו, חבר'ה, אני אעשה פה מה שאני רוצה. וזה הוא אומר בתוך מערכת שמדברת על זה שההלכה הזאת אנרכיה, ובעצם אין שם ודאות משפטית וכל מדברים כאלה. בקיצור, זאת אשליה, אי אפשר ליצור ודאות משפטית, זה תמיד תלוי בשופט, וזה נכון במידה רבה. זאת אומרת, אין לי תלונות כי אי אפשר לעשות את זה אחרת. רק אני חושב שהוא לא היה צריך יותר מדי לנופף בזה, והיה צריך כן להשתדל עד כמה שהוא יכול לנטרל את הממד הסובייקטיבי, אבל כמובן אי אפשר לגמרי, וזה בסדר, אין מה לעשות, אנחנו בני אדם. מה? נכון, יש מקרים מסוימים שבהם יש עוד הדדיין, נכון? הנקודה שלא קיימת במערכת המשפט, וכן קיימת בהלכה, זה עבד כמר עבד. הצ'ודא דדיינא קיים הרבה יותר במשפט מאשר בהלכה. כי ההלכה תוחמת את צ'ודא דדיינא למקרים מאוד מאוד מסוימים, שבהם היא קובעת מראש, פה הדיין יעשה מה שהוא חושב. לפי רש"י או מה שבא לו, לפי רבנו תם. במערכת המשפטית, בכל מקום הדיין בעצם עושה לפי מה שהוא מתרשם. כמעט ואין מגבלות, מבחינת ההתרשמות הוא מתרשם שזה צודק, אז הוא צודק. יש משקל אפילו לבעל דין, מה שההלכה לא מאפשרת דבר כזה. לבעל דין אין שום משקל ראייתי. מה קורה אבל פה בעבד כמר עבד? פה הרי הספק הוא ספק בדין. עכשיו, כשיש ספק במה המערכת המשפטית עצמה אומרת, לא ספק במציאות. מה המערכת המשפטית עצמה אומרת? את זה בתפיסה המשפטית לא מוכנים לקבל. כי את זה צריך להכריע. לא יכול להיות שתהיה אי ודאות ברובד המשפטי, לא ברובד, ברובד העובדתי תמיד יש אי ודאות, אני לא יודע מה המציאות. זה תפקידו של השופט, לקבוע מה הייתה המציאות. אי אפשר לקבוע לו מראש מה הייתה המציאות בכל מצב, זה תפקידו. מה שאתה כן צריך לתת לו, זה את התשתית המשפטית שבתוכה הוא עובד. עכשיו, ההלכה, וזה באמת החריג, זה העבד כמר עבד הוא החריג, לא השודא דדיינא. כי בעבד כמר עבד, התשתית המשפטית משאירה משהו פתוח, לא העובדות. אני בעצם אומר, שתי דעות משפטיות, הדיין יכול לבחור איזה מהן שהוא רוצה. בהוראה המשפטית, לא בהכרעה מהי האמת, העובדתית. זה באמת לקונה שהעולם המשפטי לא אוהב אותה. זאת אומרת, אין דבר כזה. זאת אומרת, או מחוקק, או התקדים, או בגץ, או בית משפט העליון, לא משנה. הם צריכים להחליט ואיך ללכת, כי צריכה להיות איזושהי ודאות. זאת אומרת, אנשים צריכים לדעת מהו החוק. אנחנו חותמים, יש בזה הרבה היגיון. אנחנו חותמים על חוזה, אנחנו צריכים להבין מה מגבלות החוק. תחת זה אנחנו מחליטים איך לנסח את החוזה. זאת אומרת, צריכה להיות ודאות, אי אפשר לתפקד כשאין ודאות משפטית. זאת כן ביקורת שיש בה ממש. אבל העובדה היא שבהלכה יש מצבים של עבד כמר עבד. מה זה לא טוב? זאת ההלכה. במובן מסוים, תראי, נותן חופש לדיין, אבל זה לא מאפשר לי לתפקד בתוך המסגרת הזאת. בטח, אנחנו מתפקדים היום בגלל שאנחנו לא הולכים לבית דין. אנחנו הולכים לבית משפט. אי אפשר לתפקד במערכת כזאת. מה יקרה במערכת, מה יקרה כשיהיה באמת משפט הלכתי פה? פשוט מאוד, יקבעו גם את זה. ברור. ההלכה התיאורטית אומרת, הדיין תעשה מה שאתה רוצה. כשתהיה מערכת בתי דין שתצטרך באמת לעבוד ולנהל חיים משפטיים מלאים, ולא נסמוך על הבתי משפט, אז ברור שיקבעו. יקבעו את זה, תהיה איזושהי אינסטנציה, סנהדרין, לא יודע מי, שהם יקבעו, מה מחייב בכל זאת? למרות שמעיקר הדין היינו יכולים לקבוע כך או כך, אבל ברור שבשביל הוודאות המשפטית אנחנו כן נקבע את אחת האפשרות. אני צריך תפקד. אני מניח שזה היה כך. כשהייתה מערכת מסודרת, כמה זמן כבר הייתה, לא הייתה הרבה זמן. כשהייתה מערכת מסודרת, אוטונומית, שבאמת כל המערכת המשפטית הייתה בידי בתי הדין, תסתכלו אפילו היום על הקקמייקות שיושבים היום שם בבתי דין. אז גם שם, אז זאת מערכת שהיא אחראית על, על, על משפוט בפועל, יש לה סמכות בתחומים שלה, נכון? אז תראו כמה דברים לא הולכים שם על פי ההלכה. המון נוהג, והנוהג מחייב, ואי אפשר שכל בית דין יעשה מה שהוא רוצה אחרת מערערים. ובג"ץ לפעמים מתערב, למה? ובצדק. למרות שההלכה מאפשרת אולי שתי אפשרויות, אבל כשאתה מערכת משפטית מתפקדת, אתה לא יכול לעשות דבר כזה. בן אדם שהוא עושה חוזה נישואין, הוא צריך לדעת מה הכללים שחלים על החוזה הזה. או חוזה אחר, לא משנה, גירושים. זה נורא נחמד, עד שאת נכנסת לבית הדין ואת רואה שהדיין עושה מה שהוא רוצה. וכשזה נגדך בעיקר. ואז, לא, זה בעייתי. וזה בעייתי כי אני הייתי רוצה לארגן את החוזה בהתאם, כי אני יודע מפני מה אני מתגונן. שני צדדים רוצים לחתום, וזו הייתה הביקורת על אהרון ברק. כן, שהוא דוקטרין תום הלב הזה, שהוא בעצם פירש חוזים לפי תום הלב, לא לפי מה שכתוב בהם, לפי מה שהצדדים התכוונו. והייתה ביקורת מאוד קשה עליו, שיכול להיות שאתה צודק ברמה הרעיונית, אבל אי אפשר להתנהל כך. אי אפשר להתנהל כך, כי מה שקורה, אני לוקח את טובי עורכי הדין, שינסחו לי חוזה, כי אני אומר להם, שמעו חבר'ה, אני רוצה שיקרה כך וכך. עכשיו, אתם משפטנים, תכתבו את זה באופן שיוודא שזה מה שיקרה. בסדר? זה מה שאני מבקש מכם. עכשיו, בתקופתו של אהרון ברק אי אפשר היה לעשות את זה. כי אתה לא יכול לכתוב באופן שיוודא שיקרה מה שאני רוצה, כי זה יהיה תלוי לפני איזה שופט תגיע. איזה שופט שתגיע, הוא יפרש את זה כמו שהוא רוצה. אי אפשר לנהל כך חיים. איך אני אכתום חוזה? זה משתק את כל השוק המסחרי. אי אפשר לכתום חוזים ככה, אתה לא יכול לסמוך על כלום. אפילו משהו כתוב בחוזה לא ילכו איתו, כי זה לא תום הלב, וזה לא סביר, ולא זה, ולא הוא לא יפסוק לפי זה. עכשיו, בשביל מה כתבתי חוזה, ריבונו של עולם? זה דבר מאוד בעייתי, למרות שלכאורה זאת האמת, והצדק, והכל נכון, אבל צריכה להיות ודאות, לא אמרת המשפטית, אי אפשר בלי זה. זאת הבעיה עם אהבת כמערבן. אז אני אומר, זה תלוי בגישות. אלה שיותר קרובים לגישתו של אהרון ברק, אני מניח, עוד פעם, לא מספיק מתמצא, אבל אני מניח שהם באמת יפרשו את זה באופן יותר חופשי או יותר קרוב לצדק. ומה זאת הפורמליסטים יותר יפרשו את זה באופן שהוא יותר קרוב למה שכתוב, ולא לצדק. והרוב כנראה נמצאים אפשר. גם אהרון ברק לא עושה מה שהוא רוצה עם הצבא. ברור שאיכשהו יצטרך להתחשב במה שכתוב שם. צריך להגיד שהם לא התכוונו ולהביא איזה ראייה מהניסוח, או אתה צריך, לא עושים מה שרוצים, גם הוא לא עושה מה שהוא רוצה. ושלוש המינונים. מה? כן, כי אמרת מה אתה רוצה, כן. אז בטח שכחת, או בטח לקחת כמובן מאליו.
תרשום כאילו, למה שאני נותן את החתול שלי וזהו. אז זהו.
חתול במגפיים.
זהו, אתה יודע לעשות את זה.
אוקיי, אז אני אומר, זה הנקודה של עבד כמר עבד מול שודה. עבד כמר עבד היא תופעה הלכתית מובהקת. אין דבר כזה במערכות משפט נדמה לי, רגילות. זה מחלוקת הראשונים שראינו. הרמב״ם והריף והראש מנסים לצמצם את זה ככל האפשר רק למחלוקת המסוימת שם. כי הם לא מוכנים לקבל גם תופעה הלכתית כזאת. אבל התוספות אומר, זה חוק כללי בכל מקום שיש שתי דעות ולא הוכרע, הדיין עושה מה שהוא רוצה. זה להפוך את המערכת המשפטית ההלכתית לאנרכיה. אנרכיה במובן הזה שכל דיין עושה מה שהוא רוצה, אבל לא כל אחד עושה מה שהוא רוצה, אבל עדיין יש פה משהו מאוד בעייתי. זה מה שעומד מאחורי מחלוקת הראשונים הזאת. את השאלה אם אני מוכן לקבל תופעה כזו של עבד כמר עבד בתוך תחום הנורמות המשפטיות, לא בתוך העובדות. מה שעסקנו עד עכשיו זה בעובדות, בעובדות בסדר, אבל כל אחד עדיין צריך להחליט מהן העובדות. אבל איך זה ייתכן שהמערכת המשפטית ממנה את הדיין להיות מחוקק? הוא בעצם יקבע מה החוק, הוא לא יקבע מה המציאות שעליה צריך להכיל את החוק. הוא יקבע מה החוק. זה מה שנקרא חקיקה שיפוטית בשפה של היום, כן? שהשופט תוך כדי החקיקה בעצם קובע מה החוק, לא רק קובע מהן העובדות. בסדר? אוקיי, עכשיו... ולא להיות כפוף לדיני ראיות, אבל זה בשביל לבדוק את העובדות. מדבר על דיני ראיות, בתחילת פרק כף בלכות סנדרין. הוא אומר שיש הבדל בין דיני ממונות לבין שאר הדינים. פרק כף מול פרק כף דלת. שבדיני ממונות יש לדיין ללכת אחרי מה שאין עברות. ובשאר המקומות יש כללי דיני ראיות. שני עדים, יש דיני ראיות. אבל גם שם, בדיני ממונות, אנחנו מדברים על דיני ראיות, לא שתיתן את הממון למי שאתה רוצה משפטית. את המשפט קובעת ההלכה. אתה שואל מה הייתה העובדות, מה היו המציאות פה, אם הידים האלה מסריחים, אל תקבל אותם. זה לא... מה אמרת המשפט שלנו היום? זה מה שאני אומר. זה בדיוק הרמב״ם והריף והראש, נכון? מסכים. כי תוספות הולך על הכיוון האנרכיסטי, והרמב״ם והריף...
אם שלושת אלה לא חושבים ספציפית במקרה הזה, אנחנו יודעים שזה רק שבועת,
ולכן... ובשאר התורה הם יהיו כמו תוספות? אז לא מצאנו את זה בשום מקום הפוך. הם מצמצמים. הפשט של הגמרא זה כמו תוספות הרי. והם בכל זאת עורכים לצמצם את זה כי הם לא מוכנים לאפשר תפיסה כזאת. אני חושב ככה, נדמה לי. להפך, כל היד החזקה מראה שהוא בגישה, בדיוק, הוא חותך, הוא אומר, אין, זה לא פסיקה בכל דבר. אני צריך להבין שאולי עוד הערה, גם הרמב״ם וגם כל גדולי הפוסקים פעלו בתקופה שבה לא הייתה סנהדרין. זאת אומרת, היה ברור גם לרמב״ם שאחרי שהוא כותב את היד החזקה, הוא יכול לבוא מישהו אחר ולכתוב את הטור, או את השולחן ערוך, או לכתוב אחרת, מה? אני חושב שכן, איך הוא יכול לחשוב שלא?
לא, נשמע לי לא תופס את עצמו כדין.
לא היה רוצה, אבל מה, הוא ברור לו שהוא לא סנהדרין, עובדתית. לא משנה אם הוא חשב שהוא הפוסק העליון, אבל הוא מבין שעובדתית זה לא המצב. אז גם כשהוא כותב שולחן ערוך או רמב״ם, הוא מבין, או יד חזקה. הוא לא, הוא מבין שמישהו אחר יכתוב אחרת. הוא רק טוען, לדעתי זה צריך להיות השולחן ערוך. אלא מה? שכל אחד שכותב קודקס משלו מבין שכאשר המערכת תחזור להיות פעילה ואפקטיבית, ויש סנהדרין והכל, זאת ההמלצה שלי למה שהסנהדרין צריך לאמץ כקוד מחייב. זה מה שהוא אומר. כרגע ברור לו שזה לא הקוד המחייב, כי הוא לא סנהדרין, סתם טכנית. אבל עקרונית הוא טוען, זה צריך את הקוד המחייב ואין בלתו. זאת אומרת, שתהיה סנהדרין, אני מציע להם כאן, זה הקודקס, תיקחו את זה, תאמצו את זה. והטור מציע את הקודקס שלו, לא משנה, כל אחד מציע את הקודקס שלו. אוקיי? אז ברור שברמה הפרקטית, הרמב״ם מבין שהוא לא כותב פה משהו שמחייב את כולם. אבל כן משתקפת התפיסה שלו, שאומרת שצריכה להיות מערכת מחייבת אחת. למה, איפה הוא עושה את זה? כי הוא פוסק הלכה כך, הוא חושב שכך נכון, לא כמו שנראה לו. רוב פוסקי ההלכה, טוב, זה אני קצת מקדים את המאוחר, אבל אני לא יודע אם יבוא כבר המאוחר הזה. בעצם רוב פוסקי ההלכה שאחרי הגמרא, לכאורה הרי בהרבה מחלוקות, רוב המחלוקות בש"ס נשארו פתוחות. קודם כל הספקתם לראות מספיק מקרים כדי שתראו שברוב המקרים הגמרא לא אומרת כמו מההלכה. אז איך הרמב״ם והריף והשולחן ערוך וראש וכולם, איך הם פוסקים? לפי מה? לכאורה, ברור שכולם מסכימים למה שהראש אומר, שברגע שמשהו נשאר פתוח בגמרא, אתה יכול להכריע, זה לא דיני ספקות. יש כאלה שרוצים לומר שאם יש שתי דעות בגמרא ואין הכרעה, זה דיני ספקות. ספק הדאורייתא לחומרא, ספק הדרבנן לכולם, דיני ספקות. מה פתאום? אז מה עשו כל הראשונים שפסקו הלכה? למה הם לא הולכים דיני ספקות? הם פסקו הלכה. הטענה היא, וזה באמת נכון, יש בה ממש, רוב הפסיקות של הראשונים זה יישום של כללי פסיקה. זה לא השאלה מה נראה לי. הם אומרים, אם סתם הסוגיה הלך ככה, אז אנחנו פוסקים ככה. אם יש פה רבי מול טענה אחר, הלכה כרבי מחברו. רבי עקיבא מחבריו. זה יישום של כללים. רוב מוחלט של הפסיקות זה יישום של כללים. לא, תמצאו מעט מאוד אמירות של ראשונים שאומרים ככה הלכה, כי זה נראה לי יותר סביר מאשר הדעה השנייה. בין המוראים. נראה להם אחרת. גם כשקובעים כללים, על זה דיברנו לא פעם, גם כשקובעים כללים, מי שחושב שהכללים האלה הופכים למתמטיקה, טועה טעות מרה. מנסים לקבוע כללים, אבל יש מחלוקת בפרשנות הכללים וביישום הכללים, וזה אף פעם לא תצליח להפוך את זה למתמטיקה. הנה, זאת הרעיון. אבל עדיין, ברמה העקרונית, כשאני פוסק, אני לא פוסק לפי מה שנראה לי נכון. מי אני שאני אחליט מי צודק? רב ושמואל או רבי אלעזר. אני פוסק לפי כללי פסיקה. שהגמרא עצמה, סתם עד הגמרא במקום אחר, הלך כמו רב ושמואל. הסימן שהגמרא עצמה פסקה כמו רב ושמואל, לא שאני פוסק. זה התודעה של הראשונים. יש אמירות מאוד נדירות, מה? לא כתוב, אז אני לא יודע. אבל יש אמירות מאוד נדירות, יש פה ושם. שהלכה כמו פלוני נגד אלמוני בגמרא, כי דבריו מסתברים יותר. מעט מאוד, נער יספרם את המקרים האלה. כמעט ואין מקרים כאלה. ולכן באמת התפיסה היא שכשיש שתי דעות שנשארו בגמרא בלי הכרעה, לכאורה זה דיני ספקות. דיני ספקות, או כללי הגמרא שהם מכריעים, ואם לא, אז זה דיני ספקות, אסור לי לגבש עמדה משלי. תוספות טוען פה לא כך. הרמב״ם והריף והראש זה כנראה מה שהם תופסים. תוספות פה אומר לא כך. תוספות פה טוען, מה פתאום? אני מכריע כמו מה שאני חושב. אוקיי? וזה מביא אותנו לדברי, אני כבר רואה שאני ממש לא מספיק, זה מביא אותנו לדברי הראש. כי הראש נכנס עכשיו לשאלה, בהנחה שמקבלים את התפיסה של התוספות. נגיד, מה נקרא מפסק? מה נקרא פסיקה? מי זה מי שמחייב? נגיד, הראש אומר, הגאונים פסקו. זה נקרא שאיתמר הלכתה כמר, זאת אומרת, נפסקה הלכה כמו אחד הצדדים, אני כבר לא יכול להכריע כמו הצד השני, או שלא. אומר הראש, לדעתו האישית, הוא מביא שם כמה אפשרויות, דעתו האישית היא שמה שכתוב בגמרא מחייב, כל מה שאחרי הגמרא לא מחייב. הקו הוא הגמרא. אני מביא את הראש הזה תמיד כשמתווכחים איתי, אומרים, טוב, זה תקופת הראש, אבל היום הקו הוא השולחן ערוך. איפה ימצאו את זה? אבל אני לא מסכים, אני חושב שהקו הוא הגמרא עדיין, גם היום. קו זה לא אומר שאין משקל למה שהשולחן ערוך אומר, למה שהרמב״ם אומר, ודאי שיש לזה משקל. נגיד, בשביל לצאת נגד השולחן ערוך או נגד הרמב״ם, אני צריך להיות מאוד 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 בטוח, בדעתי. אבל אם אני בטוח, אז כן. אני אומר, זה לא אחד או אפס, זאת אומרת, אני רק אומר, אין להם משקל מנדטורי. זה לא משקל שנגד הגמרא אי אפשר לצאת אפילו אם אני בטוח שהיא טועה. אין מה לעשות, זה החוק. כמו שאם המחוקק אמר משהו, אני בטוח שהוא טועה, אבל הוא קובע את החוק, לא אני. הגמרא יש מעמד סמכותי, מעמד מחוקק.
אז איך זה לא 1-0?
מה? אז ביחס לגמרא זה 1-0. ביחס לראשונים ולאחרונים, כיוון שאין קביעה פורמלית שיש להם סמכות, מצד שני, יש איזשהו נוהג שנותן משקל לדבריהם. אז אני אומר, זה לא 1-0, זאת אומרת, יש משקל לדבריהם, אני מסכים. אבל זה לא אומר שכל מה שהם אומרים אני עובר לדום. או שאני הולך על פי הרוב, או דיני ספקות. לא יודע, גם אני סביב השולחן הזה, ואני מתחיל לנהל דיון, ומה שאני מגיע למסקנה, זה המסקנה שלי. ולפעמים אני אגיד, יש לי נטיית לב, רוב גדולי הראשונים הלכו נגדי, זה לא מספיק חזק בשביל ללכת נגדם. אז אני עצמי מחליט שאני הלכה כמותם. אז הלכה כמותם לא כי הם הרוב, אלא כי אני עצמי לא מספיק בטוח, ואני רוצה ללכת כמותם. בסוף תמיד אני מחליט. זה הנקודה. לעומת זאת בגמרא זה לא כך. כשהגמרא קבעה משהו, אז הגמרא מחליטה. לא אני מחליט, אני כפוף לה. גם אם אני חושב שהיא טועה. אני לא מדבר על טעות בעובדה, אני מדבר על טעות בדין, אוקיי? אז זה בעצם הראש. האמת שלקובץ שיעורים אני כבר... בואו נראה קצת את הקובץ שיעורים. ריש עין א', אני אשלח לכם אחרי זה מאמר שתקראו אם תרצו, כתבתי קצת על פסיקה אוטונומית בהלכה. זה בעצם... מדבר על ההשלכה של הדברים האלה. אני מזכיר קצת את הסוגיה של עבד כמר עבד, אבל אני ממשיך מעבר לה. מטוס הדיבור מתחיל איתמר להי גיסה, אני קורא בריש עין א'. הוא סבירה ללדיין כחד מיני ומיד עבד עבד. אם מספקה לדיין, המוצאים מחברו עליו הרעיה. אם הוא זוהר מדבריהם, דעד עבד כמר עבד וכו', הוא דווקא ויודע להכריע. הדיין, כן, שיודע להכריע. מה זאת אומרת דווקא ויודע להכריע? להבדיל ממה? מה הצד להגיד שמדובר בלא יודע להכריע? פתאום. נכון? הצד להגיד שמדובר בלא יודע להכריע, זה לא הכרעה. עבד כמר עבד. הרי שניהם צודקים, מה יש לי להכריע? זה מה בראש. אז אם ההנחיה היא לעשות מה בראש, אז זה לא משנה מי אני. זה לא משנה אם אני יודע להכריע או לא, כי אני לא עושה הכרעה. אבל לפי תוספות עבד כמר עבד זאת הכרעה. טוב, הכרעה, לא כל דרדק יכול להכריע. מי שיכול להכריע זה רק מופנה אליו. זה מה שעומד מאחורי הפולמוס שהוא מנהל פה עם תוספות, אוקיי? מה? כן, שהוא דיין, באופן עקרוני כן. כל עוד הוא יושב בתור דיין, כלומר לא ימנו אותו כדיין, אבל עקרונית לא צריך סמכות, כי בעצם אתה עושה מה שאתה רוצה. ופה אתה צריך להכריע, אוקיי? וצריך עיון, אומר הרחונה, לגבי זמן מנחה, בברכות כ"ז, דעסקינן דעבד כמר עבד, משמע מדברי כל הפוסקים, וזהו לכל העולם. אף למי שאינו יודע להכריע. נגיד, אני נמצא שם, ואני מתלבט האם מתפלל מנחה או ערבית. אתה לא אמור לי, תלך לרב העיר ותשאל אותו. עושה מה שאתה רוצה. כל אזרח, כל אחד, כל מי שרוצה, לא צריך להיות חכם בשביל זה. זאת אומרת, שם לא מדובר בהכרעה, עבד כמר עבד. אלא שם מדובר בהגרלה. שניהם צודקים, זאת האופציה של שניהם צודקים, כמו בשוד הדדיים בעצם. וזה מה שתוספות אמר, שעבד כמר עבד זה לא שוד הדדיים. זאת הכרעה. בסדר, זה הנקודה. והראש פרק אחד דיני ממונות כתב, ואיכה שנחלכו שני גדולים בפסק הלכה, אל יאמר הדיין יעשה כמי שירצה. עוד פעם, אל יאמר הדיין יעשה, שודא דדייני, נכון? זה יעשה כמי שירצה. ואם עשה כן הרי זה דין שקר. אם יודע להכריע, הרשות בידו, זה עבד כמר עבד, אם יודע להכריע. ואם אינו יודע להכריע, אל יוציא ממון מספק. אגב, הראש... איך שנחלקו שני גדולים, ומה הם נחלקו בגמרא המוראים? שני גדולים משתמע קצת בפוסקים, אחרי הגמרא. מה הם מחלוקים בגמרא עצמה? זה הראש שראינו בשבועות, נכון? שם הראש פחות ליברלי. כשיש שתי דעות בגמרא, אומר הראש לא, אז שם לא. רק אם נחלקו שני גדולים אחרי הגמרא, אתה יכול להכריע. בגמרא עצמה לא, אם הגמרא לא הכריע, זה דין ספקות. בסדר? להבין, זה לא סותר את הראש שראינו בשבועות, הראש הזה. הראש בשבועות דיבר מה קורה כשיש מחלוקת בין המוראים בגמרא. שם אומר הראש, זה גמרא. אנחנו לא יכולים להתערב. רק במקרה המסוים ההוא, אם מי שעושה כרבי אלעזר זה בסדר. אבל באופן כללי, אין דבר כזה עבד כמר עבד. אם הגמרא לא אמרה כמו מי ההלכה, חלים פה דיני ספקות. אבל אם נחלקו שני גדולים בתקופה של אחרי הגמרא, גדולים ככל שיהיו, שולחן ערוך, רמב"ם, הגאונים, לא משנה. אומר הראש, אם אני ברחי, אני יכול להכריע. ואם לא, אז המוציא מחברו, עליו הראיה. כן, אבל שמה זה נראה, שמה זה נראה כמו, כי אם יעשה את זה ליצן, אז לא יקבלו את זה ברצינות את הפסק. ואם זה דיין, אז הוא אומר, הוא לא יודע לפסוק. אבל אם זה דיין מומחה, שברור לכולם שמדובר בדיין מומחה, והוא לא עושה את זה כי הוא לא יודע לפסוק, אלא כי כך צריך. זה פשוט בגלל לזוז שפתיים. לא חושב שזה קשור לדיון שפה. כן, ואם אינו יודע להכריע, אל יוצאים המון מספק, אלא כן, אלא מוצאים בחזור, על הבריאה, בדיוק כמו שתוספות אומר. רק שתוספות אומר את זה גם על הגמרא. והראש אומר את זה על נחלקו שני גדולים. אוקיי? ואם לא ידע הדיין במחלוקת הפוסקים, ואחר כך נודע לו, הוא לא ידע בכלל שהפוסקים חלוקים על זה, פסק, ואז נודע לו שאין בזה מחלוקת הפוסקים. והוא אינו יודע להכריע, ואי אפשר לעמוד על הדבר. הוא לא יודע להכריע, וגם אנחנו לא, אין הכרעה, זה שתי דעות. אין כאן טעות, אלא מה שפסק, פסק. למרות שאם הוא היה יודע, אולי היה משאיר את המוציא מחזור עליו הראיה. כי הוא לא יודע להכריע בין שתי הדעות, אבל כשהוא פסק, הוא לא שמע שיש בזה שני פוסקים חולקים, ואחרי זה רק נודע לו. עדיין, מה שהוא פסק זה בסדר, כי לא הוכרע ההלכה. אני חושב שזה מקביל כן, מקביל לעמד עבד עבד כמו של הראש. שבועות, שאם עשית, אז בסדר. נכון שלכתחילה, אם היית יודע את מחלוקת הפוסקים הזאת, היית צריך לעשות המוציא מחזור עליו הראיה. כתוב, והוא אינו יודע להכריע. אם הוא יודע להכריע, אז הוא יכול להכריע גם ככה. אם נודעה לו המחלוקת שהוא לא ידע אותה בזמן אמיתי. אבל עכשיו שהגיעה המחלוקת, הוא טוען, אוקיי, הבנתי, הרשב"א והרמב"ם חולקים, אני חושב כמו הרמב"ם.
זהו, אבל זה שהוא לא יודע להכריע, הרמב"ם...
לא, כי הוא לא ראה את הנימוקים של הצד השני, עכשיו פתאום הוא רואה נימוקים אחרים. הוא לא ראה את זה קודם. וקשה, מה יש נדר? רב נתן לא משנה, דאמר, אז הוא אומר, קושיה לא משנה. אז זה נשאר בשיקושיה ממקרה אחר. עכשיו רשע עם ב' בשו"ת ארי בן הראש, רבי יוסף בן הראש, זה נקרא זיכרון יוסף. זה שו"ת שכתב, טור זה אחד הבנים של הראש, וזיכרון יוסף זה בן אחר של הראש, זה אח שלו. בסדר? גם אח של הראש אגב היה אחד מגדולי הראשונים, רבנו יחיאל. זאת אומרת, יש פה משפחה טובה. מומלץ, תפוסים אומנם, זה מומלץ. במעשה שבעיר טוליטולה הסכימו לפסוק כהרמב"ם, זולת במה שהראש חולק עליו. כן, עיר בטולדו נדמה לי.
כן.
והייתה שם הסכמה שבכל מקום שיש פסק של הרמב"ם הולכים אחריו, כמו התימנים. חוץ ממקום שהראש חולק עליו. כי הראש כידוע עבר מצרפת לספרד והתקבל להיות ככה הפוסק המרכזי של ספרד, אז בטולדו החליטו שאם הראש אמר אז הראש קובע. אבל אם לא, אז מה שהרמב"ם אומר זה מה שקובע. אז הבן של הראש כותב על זה תשובה, האם אפשר לעשות דבר כזה. וכתב הרב רבנו יוסף, תראו דבר יפה, שההסכמה הזאת היא נגד דברי הראש הנ"ל. זה שאתם עושים, זה נגד מה שהראש עצמו אומר. כי הראש עצמו, הראש שראינו קודם, אומר לא ככה. למה? כי כתוב, דרך שאין הדיין יכול להכריע במחלוקת, אסור לו לומר אעשה כדברי פלוני. רק בגלל שהוא גדול, או כי הרמב״ם גדול, או משהו כזה. אין דבר כזה. אם אתה יודע להכריע, תכריע, ואם לא, אז זה ספק. המציא מחברו עליו הראיה. לא יכול להגיד, אני אעשה כמו פלוני. הספק, הספק הדור הייתה לחומרה, לא משנה, בייסורים. ואם עשה כן, הרי זה דין שקר. וכי תאמרו מאיר שצדקו רוב דבריו, לא נאיחו שלמיעוט דבריו, שנמצאו חולקים עליהם, ובתרו באזלינן, חלילה לומר, כן וכולי, אין שם, זה משהו אחר, רבי מאיר שחי שלמיעוט, אז לא משנה. ולכאורה, הם מצינו בגמרא עירובין דף מ"ו, רבי מאיר ורבי יהודה, הלכה כרבי יהודה. רבי יהודה, וזה ראיה יפהפה, יפהפייה. רבי מאיר ורבי יהודה, זה העירובין, הגמרא שהזכרתי קודם, עם כל הכללים הפרסונליים. זה דעתי צריך להיות דף כף וב, לא מב, שיש טעות פה. רבי מאיר ורבי יהודה הלכה כרבי יהודה, רבי יהודה ורבי יוסי הלכה כרבי יוסי, רבי מאיר ורבי יוסי הלכה כרבי יוסי. השתא במקום רבי יהודה ליתי, במקום רבי יוסי מבעיה. הרי רבי יוסי חולק על רבי יהודה, אז הלכה כרבי יוסי. כן? עכשיו, אם רבי יהודה נגד רבי שמעון הלכה כרבי יהודה, אז רבי יוסי, שהוא יותר חזק מרבי יהודה, שהלכה נגד רבי יהודה, ודאי שנגד רבי שמעון הוא יהיה צודק, נכון? קל וחומר. מה זה אומר? מה הוא מוכיח מכאן? הוא מוכיח מכאן שההכרעה הייתה מי משני החולקים הוא בר סמכה יותר. ואם מפרש ההכרעה היא על הדינים עצמם, ולא מפני האומרים, אין מקום לקל וחומר. יפה, נכון? לא, כי שם הגמרא עצמה הכריעה, זה בסדר. כשהגמרא מכריעה כמו הרמב״ם זה בסדר. ברור, הגמרא זה כמו בית דין הגדול. בית דין הגדול יכול להכריע. אבל אנחנו שאין לנו יכולת להכריע, אז לנו, לפנינו יש שתי דעות. מה נעשה עכשיו? יוצאים מחברו, עליו הראיה. אנחנו לא יכולים לקבוע, נלך תמיד עם הרמב״ם, אין דבר כזה. אם יש לנו סמכות להכריע כמו סנהדרין, אין בעיה, נפסוק להלכה כמו הרמב״ם, וזאת תהיה ההלכה שלנו. אבל אם אנחנו לא כאלה שיכולים, יש לנו, אם יש להם סמכות או יכולת להכריע, אנחנו סתם, אנחנו רוצים ללכת כמו הרמב״ם תמיד. אי אפשר לעשות דבר כזה, אומר הבן של הראש. אוקיי? עכשיו, מה קובץ שיעורים מוכיח מהגמרא בעירובין? היה שתי אפשרויות להבין את הכללים הפרסונליים האלה. הכללים הפרסונליים האלה הם טכניים. הם לא נובעים מגדלות בתורה או מזה שהוא צודק, או מה, אני צריך לקבוע כלל אחיד, כדי שנדע להכריע הלכה. אם זה היה כך, אין מקום לקל וחומר של הגמרא, נכון? אם זה סתם כלל טכני שלא נובע ממיומנות יותר בפסיקת הלכה, אז איזה מין קל וחומר זה? שאם רבי יהודה גובר על רבי שמעון ורבי יוסי גובר על רבי יהודה, אז ודאי שרבי יוסי גובר על רבי שמעון. הוא לא גובר כי הוא יותר חכם, כי קבעו שכשהם חולקים הלכה כמותם, לא צריכה להיות טרנזיטיביות במצב כזה. אוקיי? הגמרא שהיא מניחה טרנזיטיביות, היא בעצם מניחה שכשאני פוסק כמו רבי יהודה נגד רבי שמעון, זה כי רבי יהודה יותר צודק. אם אני פוסק כמו רבי יוסי נגד רבי יהודה, סימן שרבי יוסי יותר צודק. לא, אז ודאי שהוא יותר צודק מרבי שמעון. נכון? אז מה זה אומר? שבעצם אנחנו מכריעים כמו מי ההלכה, לא שאנחנו קובעים, בדיוק השאלה שלה. לא אנחנו קובעים הלכה כי רבי יוסי קיבל לנו, אלא כי באמת הוא צודק, אנחנו מכריעים שהוא צודק. כך הוא רוצה לטעון. זו טענה של רבי חונן וסרמן, לא שהוא צודק או שלא. אבל מהקטע הזה בגמרא בעירובין, הראיה היא ראיה נחמדה. זאת אומרת, הוא מראה שהכללים האלה הם לא כללים טכניים, אלא כללים מהותיים, כי אחרת השיקול של הטרנזיטיביות לא היה אמור להיות רלוונטי בכלל. נכון? ואז הוא אומר, אם כן, למה לא יוכלו חכמי טוליטולה להכריע כי הרמב״ם הוא בר סמכה יותר מהחולקין עליו? אז מה הבעיה? אז גם הם יכולים לקבוע שהרמב״ם הוא בר סמכה יותר ולקבוע, כמו שהגמרא, בדיוק השאלה שלך. זאת אומרת, לא. יש לומר שהרב רבי יוסי ידע, יוסף, ידע, כן, הבן של הראש, שאין בכוחם להכריע גם בזה מי הוא בר סמכה יותר. בדרך כלל כשמישהו אומר, אני הולך תמיד כמו הרמב״ם, אין לו באמת יכולת להכריע שהרמב״ם יותר צודק מהרשב"א. אלא מה? הוא תימני, אז הוא רגיל שהרמב״ם הוא אמר הדעת רשמה, אז הוא הולך עם הרמב״ם, לא בגלל שהוא הכריע שהרמב״ם צודק. את זה הוא אומר אי אפשר לעשות. כי הגמרא הכריע מי צודק, לגמרא הייתה יכולת להכריע מי צודק, זה בסדר גמור, זה מי שברחי להכריע. זה גם הראש עצמו מסכים, שאם אני ברחי אני יכול להכריע מי צודק, אוקיי? אבל האנשי טוליטולה זה היו גם אנשים שם במקום שהחליטו שהם אוהבים את הרמב״ם, כי הוא היה ספרדי, הוא מספרד, אז אנחנו הולכים איתו, למעט מקום שהראש, כי הראש הוא היה גדול חכמי ספרד בזמנה. אז זה עדיף על הרמב״ם שהיה חכם ספרדי מדור קודם. אוקיי? אז אתם רואים שהשיקול הוא כבר שיקול לא של גדלות ושל קטנות, אלא מין לויאליות למקום, או מרא דאתרא, או מין, כמו שהרב עובדיה אמר, כן, שהשולחן ערוך הוא, זה אתרא דמרן, כן, הארץ ישראל זה תחום השיפוט של השולחן ערוך, לכן כולם צריכים לפסוק עם השולחן ערוך. זאת איזושהי אמירה טכנית, לא בגלל שהוא צודק. אז זה הוא אומר, זה אי אפשר לעשות, דבר כזה. עכשיו, הוא עצמו לא מקבל את דברי הבן של הראש, ורוב הפוסקים לא מקבלים את זה. עובדה, אנחנו היום למשל האשכנזים קיבלו עצמם את הרמ"א, והספרדים השולחן ערוך, זה נגד הבן של הראש, אי אפשר לעשות דבר כזה, לפי הבן של הראש. מה זה הדבר הזה? תחליט, מי צודק? אני באמת חושב שזה ככה, אני באמת חושב שזה לא נכון. ספרדים לא צריכים ללכת עם השולחן ערוך, והאשכנזים לא צריכים ללכת עם הרמ"א. הם צריכים ללכת כמו שהגששים אומרים, אתה הלכת עם אבא או עם אמא? אני הלכתי עם החבר'ה. זאת אומרת, אני הולך עם מי שצודק, לא עם הרמ"א ולא עם המחבר, מי שאני חושב שהוא צודק. אם אין לי דרך להכריע, אז יכול להיות שיש מקום למנהג. אם לא תדעי לך היפה בנשים, צאי לך בעקבי הצון, הירושלמי אומר. זאת אומרת, אם אתה לא יודע כמו מי ההלכה, אז יש מקום ללכת אחרי המנהג. אם אין מנהג, אז הם מוצאים לחברו עליו הראייה, או ספק דאורייתא לחומרא, בסדר, זה כשאתה לא יודע. אבל אם אתה יכול להכריע, אז תכריע. איפה מצאנו שהמנהג קובע את הדין? איפה מצאנו שהמנהג קובע את הדין במקום שבו אני יודע שהדין הוא לא כך? זה מבוכח. אין בעיה, שישאלו את הרב שלהם. אבל שאלה מה הרב שלהם יעשה. לא מה הם יעשו. אני מדבר על פוסקים, אני לא מדבר על אנשים. אני מדבר על הפוסקים. מה? כל אחד, כל תמיד חכם, מה זאת אומרת? צודק לפי מה שנראה לי. איך הרי מה ידע שהוא צודק? הנראה לא, הרי השולחן ערוך לא קיבל את זה. מה, השולחן ערוך דיבר שטויות? הוא לא דיבר שטויות, נכון? זאת הייתה דעתו של הרמ"א. ואם הוא תלמיד חכם, זכותו לגבש דעה משלו. עכשיו, גם היום יש תלמידי חכמים, וזכותם לגבש דעה משלהם. זה לא אומר שהם יותר גדולים מהרמ"א והשולחן ערוך. לא, לא צריכים להיות יותר גדולים. זה תראו, אני כבר לא רואה, אני רואה שאני לא מגיע. אני אשאר לכם את המאמר שכתבתי, אז תראו, במאמר שם אני מדבר גם על השאלה, מי נחשב ברכי? מי זה שיכול להכריע? הטענה שלי זה שבשביל להיות ברכי, אתה לא צריך את משה רבינו ולא הרמ"א ולא הרמב"ם. אתה צריך להיות מישהו שהוא מיומן בפסיקת הלכה, ויודע לעשות את זה. גם אם אתה יותר קטן מהם, יש עליך חובה להכריע מה שנראה לך. כל עוד אתה תלמיד חכם, אם אתה סתם יורה באוויר, אז זה לא רציני, זה סתם בדיחה. מה? זה נגד סנהדרין. אני מדבר על משהו אחר. סנהדרין זה משהו אחר. מה? אז אני כתבתי שם קריטריון אחד אפשרי, שאלו אותי תלמידים כשלימדתי את זה, אז אמרתי, קריטריון אחד אפשרי זה, בעצם ניסחתי את זה כך, אתה לא צריך את משה רבנו ולא רבי רב אשי ולא הרמב״ם ולא השולחן ערוך, כל אלה קוטנם עווה ממותניי, זה ברור. ועדיין, אם יש לי עמדה משלי ואני תלמיד חכם שיודע להכריע הלכה, אני צריך להכריע הלכה, לא בגלל שאני יותר גדול מהם. הגמרא אומרת שזה שלא פסקו הלכה כרבי מאיר זה בגלל שלא ירדו חבריו לסוף דעתו. אז אם לא ירדו לסוף דעתו, אז ודאי שהם צריכים לפסוק הלכה כמותו, לא? בכל מקום שהם לא מסכימים איתו, הם פשוט לא הבינו אותו. אז ודאי שהלכה כמותו. לא. כי אם לא נראה לי שהלכה כמותו, גם אם הוא יותר גדול ממני, וברור לי שזה שאני לא מבין אותו, זה שאני לא מסכים איתו, זה כי אני לא מבין אותו. לא משנה. אם אני תלמיד חכם, ואני בעל יכולת להכריע, אני צריך להכריע ולעשות מה שאני חושב.
שיודע
להתיר בחורות. יתיר בחורות על יתיר. כן. בן אחי ירד לבבל.
כן.
רבי חייא שם. כן, לא, זה הסמכה. שם מדובר... כן. אה, לא שומע?
אי אפשר להגיד
את זה. לא.
לא. אתה יודע,
אתה את מכירה את המקורות ההלכה? את יודעת מה עושים איתם? אם כן, אז כן.
לא.
מה? תעשי הגרלה? נגד מאוד מפורשות התחריר.
אתה יכול ללכת ואתה הולך לפי השולחן ערוך. אתה יכול להחליט שאתה הולך לפי השולחן
ערוך, אבל דברים עושים לפי הבן ישראל. לא, אמרתי. אמרתי. אם אתה לא יודע להכריע, אז או המוציא מחברו עליו הראייה, או מנהג. אם המנהג הוא ללכת אחרי השולחן ערוך, אין בעיה, זה בסדר. יש מקום למנהג ללכת אחרי השולחן ערוך עם תספרדי. כשאתה לא יודע.
גם אנשים שיש להם מנהג צופק, זה אני הולך לפי זה.
כי זה המנהג שלהם.
בסדר, אני הולך
כי זה המנהג שלהם.
אם אתה תמיד רשום
שאתה יודע, אבל אם אין לי עמדה, כן, כן. אבל אם אין לי עמדה, אז אני הולך עם המנהג. אבל אם יש לי עמדה, אני עושה את מה שהעמדה שלי אומרת.
אבל זה לא
שזה,
אבל זה... דיברנו על זה, מחזיר אותנו לעניין הזה של המנחה והפנת המנחה. זה לא ש...
לא, המנחה ופלג המנחה, יש, אין הכרעה מהותית, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה לפי הרבה פוסקים. כי באמת שניהם צודקים, אני מדבר על מקרים שבהם יש מחלוקת. בסדר? ואת הטענה, בעצם אני אנסח את זה ככה, אני מכיר את הסיפור החסידי על זושה, שרב זושה מהניפולי, האחים הקדושים מהניפולי, שהוא אומר שכשיגיע לשמיים לא ישאלו אותו למה הוא לא היה מוישה רבנו, ישאלו אותו למה לא היית זושה. אני אומר, הכלל, מתי אתה יכול להכריע? לא כשאתה משה רבנו, כשאתה זושה. זאת אומרת, כשאתה עצמך מגובש, ועם היכולות שלך הוצאת אותה מן הכוח אל הפועל, זאת אומרת, אתה כבר תלמיד חכם ברמה שאתה יכול להגיע אליה, אז תכריע לבד. אתה לא צריך כמו משה רבינו ולא כמו שולחן ערוך. לעצמך. או אם אתה רב קהילה, אז לקהילה, לא משנה. אז אני אומר, אני לעצמי רב קהילה לקהילה. לא, הוא לא יכול לבחור לפי מי הוא הולך. לבחור לפי מי הוא הולך זה דין שקר, כמו שאומר הראש. זה קורה, זה קורה, והראש והבן שלו לא מסכימים עם זה, זה קורה, אני מסכים, מה שאני אומר לא מוסכם, אבל אני הולך בשיטתם, אני חושב שזה לא נכון, זה לא בסדר, זה דין שקר. אתה צריך לעשות מה שאתה חושב, או דיני ספקות או מנהג. נכון, אם לא, אז יש לך רב, תשאל אותו. תשאל את הרב שלך, תשאל אותו. אה, אין בעיה, קבעת את הרב שלך ואתה עושה, זה בסדר. מה שבא לו. ברור, ברור. אין, לא יכולה. רק אם יש לך יכולת להכריע הלכתית שזאת הדרך שלך. את לא יכולה. את לא יכולה לעשות את זה. את לא יכולה לעשות את זה. אם את, יש לך יכולת הלכתית ואת נכנסת לסוגיה והגעת למסקנה שכך נכון לנהוג גם אם אין רב שאומר את זה, תעשי את זה.
לא, שואלת מי עושה את זה? מי
נוהג
בפועל?
איזה רב
בפועל שיש בעיה פה ככה? אני עושה את זה. במינונים שונים, כן, נכון? עכשיו, אז הקריטריון בעצם, אני אמרתי לחבר'ה שם הקריטריון, מה הקריטריון? אני חוזר לפעמים לסוגיה שנה אחרי שלמדתי אותה, שנתיים, שלוש אחרי שלמדתי אותה עוד פעם. אני קורא את הסיכום, אני אומר, וואלה, איזה שטויות כתבתי פה. אז הוא אומר שאני עדיין לא זושה. זאת אומרת, אני עצמי עוד לא מגובש. זה לא רק שאני חולק על מישהו, אני עצמי עוד לא עצמי. אם אני חוזר לסוגיה ואני רואה שכן, זה באמת מה שאני חושב, מה שחשבתי שם אני חושב, זה אומר שאני כבר התגבשתי. אבל שאני כבר זושה. עכשיו אני יכול להכריע לעצמי. לא בגלל שאני יותר גדול ממשה רבנו או מהרמב״ם, אלא בגלל שאני כבר אני. וכשאני, אם אני אינני אני, אז מי אני בכלל, כמו שנאמר? זאת אומרת, אם אני כבר אני, אז מותר לי להכריע. זה הקריטריון, לדעתי. בסדר? בכל אופן, מה?
מגיעים למצב הזה שבאמת.
כן, אני למשל חושב שאני נמצא במצב הזה. אני, הקריטריונים האלה לקחתי אותם מהביוגרפיה שלי. זאת אומרת, היו שלבים שחזרתי לסיכומים קודמים, וראיתי שאני, הבנתי שאני דיברתי שטויות. אז ברור היה לי שמה שהייתי נורא משוכנע בו שם, וזה, זה עוד לא הייתי מספיק מגובש. עכשיו אני גם בטוח שאני לא מדבר שטויות והכל בסדר, או אולי עוד שנה אני אחשוב שאני מדבר שטויות עכשיו, אבל יש לי כבר ניסיון, כי אני רואה סוגיות שראיתי אחורה, ואני רואה שאני כן עדיין פחות או יותר באותה עמדה, אז הוא אומר שאני כבר פחות או יותר מגובש. לפעמים אני כן חוזר בי, אין, אנחנו בני אדם. אבל בגדול אני כבר מגובש. אם אני כבר מגובש, אני יכול להכריע לך. זה הקריטריון שאני יודע להציע, אין לי מקור בשביל זה, אבל זה קריטריון סביר בעיניי. טוב, אני אעצור כאן, אני רק אגיד לכם שאני אשלח לכם מאמר, אם תרצו לקרוא אותו, הוא מתחיל מהנקודה הזאת בעצם. הוא מתחיל מהנקודה הזאת והוא מראה שבעצם כמעט כל הפוסקים עד המאה ה-16 למעשה עשו פחות או יותר ככה. מתרומת הדשן לדעתי התחילה איזושהי סטייה שהיום הגיעה לסיעה, שהכל תקדימי וכשיש מחלוקת אתה צריך לעשות את דיני ספקות, זה מופרך בעיניי לחלוטין. אם יש מחלוקת אז תגבש עמדה ותחליט לפי מה שאתה חושב. יהיו מה שהם חושבים, כן?
אבל מה אתה חושב? פסיקה, לא?
אם יש כללי פסיקה, אז כן, כי זה גמרא. גמרא אמרת כללי פסיקה. אבל המציאו כללי פסיקה בתר תלמודיים רק מהמאה ה-16 ועלה. שולחן ערוך וכל הכללים של השולחן ערוך וכל הספרות המגוחכת הזאת. אז אין השחר, אבל שיחות ספרות הזאת. פשוט אוסף המצאות שאין להם שחר. אבל הם החליטו, מייצרים איזה כללים יש מאין רק כדי לפתור את עצמם מלהכריע כמובן. ואז אנחנו לפי הכללים, מה אתם רוצים? לשולחן ערוך. איזה שולחן ערוך? יש שתי דעות בשולחן ערוך. כן, אבל שולחן ערוך יהיה סתם ואחר כך יהיה שומרים, אז יש כלל שסתם ואחר כך יהיה שומרים. מאיפה הכלל הזה הונפץ? מהעננים, לא יודע מאיפה. אין שולחן ערוך כזה ואין כלל כזה. יצא את הכלל ועכשיו אתה הולך עם הכללים. אני אומר שבסופו של דבר באמת השיטה הזאת היום היא השיטה הרווחת יותר, ועוד פעם זה מינונים. כל פוסק עושה קצת ככה וקצת ככה, כל השאלה זה כמה מהפסיקה האוטונומית מול כמה מהפסיקה התקדימית יש בו. זה ברור שזה לא ויכוח של 1 או 0. אבל הקף מאוד נוטה לכיוון התקדימי על חשבון הכיוון האוטונומי, ואני מנסה להראות פה עם כל מיני מקורות שמראים, למרות שאני לא צריך את זה, כי אני לא אכפת לי אם לא היו מקורות כאלה, אבל אני אומר, מי שרוצה גם מקורות, יש גם מקורות שאומרים את זה. בסדר? יש גם מקורות שאומרים את זה, ואיכשהו העסק הזה השתנה, הוויכוח סביב השולחן ערוך שנדמה לי היה נקודה מאוד חזקה בדרך, שהיה פולמוס סביב השולחן ערוך. כן, כן. עוד פעם, אז יש מינונים. כמעט תמיד דעתו של הפוסק כן נכנסת איכשהו. זה לא נכון. אין אף פוסק שהוא מתמטיקאי. אבל יש מינונים. כן, לא. קדיש התומה זה בכלל שטויות, כי קדיש התומה זה לא קשור בכלל לדעתו של הפוסק. אין לה לך מה להגיד על זה. מה הבעיה שהיא תגיד? אין שאלה. אם הייתה שאלה, אז הייתי אומר, טוב, נראה מה דעתי לפה, דעתי לשם. אמא, זה בעיה אחרת, שמה זה בעיה שתתקן, זה גרוטסקה של התקדימיות. זה לייצר תקדימים במקום שאין שאלה הלכתית. אני מדבר כשיש שאלה הלכתית. גם כשיש שאלה הלכתית לתקדימים אין מעמד מנדטור. מה השאלה? מה הבעיה שאישה תגיד קדיש את אומה? מה האיסור? אין, גם הם לא יודעים.
לא, אבל אני לא יודעת מה זה. כמו
שאומרים
שבבתי כנסת העתיקים בארץ ישראל אין עזרת נשים, אז מה שנשים
יתפללו
ברומן?
אוקיי, אולי? מי אמר שלא?
או שנשים לא באו לכנסת.
אולי, גם יכול להיות. מי אמר שלא? אבל מי אמר? העזרת נשים הזה זאת המצאה שהמקור היחידי שלה זה אגדה בגמרא בסוכה. זה הכל. זה הפך לאיזה עיקר דאורייתא אחרי שהרפורמים פשוט פגעו בזה. אין שום עיקר דאורייתא כזה. גם לא דרבנן, זה ספק בעיניים זה דרבנן. מין מנהג להתפלל בנפרד. טוב. לא, זה לא מדכא, צריך לחשוב על זה, וצריך לפעול כדי לקדם מה שמאמינים פה. יש גם, אני מניח שזה גם לא שטות גבוהה, אתה יודע שמי כל אחד דוחף את דעתו.
לא, אני לא נתן,